שלושה שיודעים. שלום לכם, שיטה חדשה להתמודדות עם מגפת קורונה, שימוש בקרינה לא מייננת, מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. החיסון של פייזר קיבל אתמול אישור מלא מה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי. עד עכשיו החיסון זכה לאישור חירום בלבד, כעת אישור מלא וקבוע לבני 16 ומעלה, עבור בני 12 עד 15, החיסון ימשיך להינתן תחת אישור חירום. וגם האישור לחיסון בני 30 ומעלה עשוי להתקבל כבר מחר, מיד. וגם קרינה נגד קורונה, מחקר שמגיע אלינו מאוניברסיטת אריאל מיד בהרחבה, וגם גישה חדשה לטיפול בחיידק טורף שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית, חסימת מסלול מולקולרי של חומצה אמינית שחשובה מאוד לאותו חיידק. מיד, וגם עד כמה חכם תא עצב אחד במוח שלנו, בשאלה הזו עוסק מחקר מסקרן חדש שמגיע מישראל, נעלמים מהמקם בזכות פיתוח חדש של אוניברסיטת תל אביב, וגם בייבי שרק, גרסת הנס, לראשונה בעולם, קריש נולד באקווריום באיטליה, שבו חיות רק נקבות קרישות. איך זה יכול להיות? מיד. האורך שלנו, רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני, דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קרינה נגד קורונה, שיטה חדשה להתמודד עם מגפת הקורונה, שימוש בקרינה לא מייננת, מדובר בטיפול אנטיווירלי ממוקד שמוביל להרס סלקטיבי של קרום הנגיף, בעזרת קרינה לא מייננת בתדר התהודה, מיד נבין מה זה אומר, הדברים פורסמו בכתב העת פלוס וואן, אנחנו שמחים לומר שלום למי שפיתח את הטכנולוגיה, עורך המחקר דוקטור רפאל מינס, ראש המעבדה לביו-אלקטרומגנטיות במחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת אריאל, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז למד אותנו איך אפשר לחסל את הנגיפים באמצעות קרינה לא מייננת.
ובכן, מדובר בשיטה שכרגע פותחה ברמה התיאורטית, ואנחנו עובדים עליה עכשיו גם ברמה הניסויית. לכל מערכת יש אופני תנודה טבעיים, כשאני מוציא את המערכת משיווי משקל, אז היא מתנודדת בתדר מסוים באותו אופן תנודה. אם אני אפעיל כוח חיצוני בתדר שקרוב לאותו תדר טבעי, זה נקרא תדר תהודה. המערכת, האמפליטודה, המשרת או המרחק של התנודה מנקודת שיווי המשקל ילך ויגדל, עד שהמערכת פשוט תקרוס. כן, במקרה שלנו, הממברנה של הווירוס, אם אני עכשיו אגדיל את הרדיוס של הממברנה, אז הממברנה תקטן ותגדל, תקטן ותגדל, ואם אני כל הזמן אעשה את זה בתדר שמתאים לתדר הטבעי, הממברנה פשוט תקרה, ואז הווירוס יהיה כבר לא אפקטיב, הוא לא יוכל להדביק תאים נוספים.
יש תקדים לשימוש בטכניקה הזו, בטכנולוגיה הזו, לחיסול של חיידקים או נגיפים?
כן, השתמשו בזה, עשו שימוש לתאים, לחיידקים, ויש אפילו גם לגבי, השתמשו בזה לווירוס ה-HIV, והרעיון הוא שזה מאוד סלקטיבי, כי התדר תעודה הוא תלוי בפרמטרים של הממברנה. מדובר כמובן בווירוסים ממברנליים, וירוסים שיש להם ממברנה, קרום, משהו שדומה לקרום התא, זה מעטפת של פוספוליפידים, מעטפת כדורית שעוטפת את החומר הגנטי, את ה-DNA או את ה-RNA, וכשהמעטפת הזאת מתפוצצת או נקרעת, אז הווירוס לא אפקטיבי. אז כל מה שצריך לדעת זה בעצם את הפרמטרים האלה, ועל פיהם אפשר לחשב את תדר התעודה של הווירוס הספציפי, שמתאים לווירוס הספציפי, כך שהשיטה הזאת היא מאוד סלקטיבית. אם אני עכשיו אקרין בקרינה המתאימה, בתדר המתאים, את הגוף, אז למרות שיש שם תאים אחרים ויש שם חלבונים ויש כל מיני דברים נוספים מסביב לווירוס, הם לא ייפגעו, כי התדר התעודה הוא מתאים אך ורק לווירוס הספציפי שאליו שעבורו חישבנו את את התדר החיצוני שאנחנו מפעילים בעצם.
אז הטכנולוגיה הזו לא פוגעת בתאי הגוף, ומדובר בקרינה לא מייננת, כך שהיא לא מסרטנת. נכון. אז מה הבעיה פשוט להשתמש בה? קדימה!
אין בעיה, צריך לעשות את זה כרגע, מה שאנחנו עובדים עליו, זה באמת להוכיח שהתדר שחישבנו, הוא באמת תדר שיגרום לפיצוץ של ממברנות בגודל הספציפי של וירוס הקורונה. דרך אגב, אנחנו גם מנסים לעשות את זה עבור, לחשב את זה כרגע, חישבנו את זה גם עבור וירוס ההרפס, זה גם טיפול שאנחנו, אני מקווה שנוכל להציע כדי לטפל במחלת ההרפס. וכרגע אנחנו עושים את הטיפול, בודקים את הטיפול, לא על נגיפים, בגלל מגבלות רגולטוריות ובגלל בטיחות, אלא על ליפוזומים, שזה ממברנות מלאכותיות בעצם. אנחנו יוצרים במעבדה ממברנות בגודל הרצוי, בגודל שמתאים לממברנה של הווירוס הספציפי שאותו אנחנו רוצים להרוג. אנחנו בונים מקור בתדר המתאים, כל התדרים הם בסביבות ה-8 עד 12 ג'יגה הרץ, שזה תדרים שהם לא מזיקים, האנרגיה של כל פוטון בתדר הזה היא מאוד נמוכה, ולכן הם לא יכולים לענן אלקטרונים מתוך אטומים או מתוך מולקולות. וברגע שנוכיח את זה על ליפוזומים, אז נוכל בעצם להציע את זה כמכשיר רפואי לטיפול בווירוסים שונים. היתרון הגדול, שגם אם עכשיו מתגלה וירוס חדש, אז השיטה הזאת בצורה מאוד מהירה אפשר להתאים אותה לאותו וירוס. כל מה שאנחנו צריכים זה בעצם תמונות במיקרוסקופ אלקטרוני של הווירוס, שנדע את הגודל שלו, ואז אנחנו נוכל לחשב את את התדר שמתאים כדי להרוג אותו, כי בדרך כלל הממברנה של וירוסים ממברנליים היא עשויה מהממברנה של התא של הגוף המערך. כן, ככה שאנחנו מכירים את ההרכב שלה.
מעניין, זו הערה חשובה, כי למעשה אנחנו באמת לא הורגים את הנגיף עצמו, אלא הוא משתכפל באמצעות התאים שלנו, נכון? אז זה בעצם תא שלנו.
בדיוק, בעצם הווירוס משתמש בממברנות שנמצאות בתא המערך, יוצר בעצם את אותן בועיות, את אותו קרום התא, אותה מעטפת פוספוליפידית, הוא לוקח אותה מאיתנו, ואז ברגע שהוא נכנס לתא מסוים, הוא משכפל את עצמו, יוצר הרבה בועיות כאלה, זה נקרא ויריון, והוויריון זה האלה נפלטים מהתא, ואז הם יכולים להיכנס לתאים אחרים. אם בשלב הזה, שהם יוצאים מהתא מהריח, אני פוגע להם בממברנה, אז הם לא יכולים להדביק תאים נוספים, ובעצם אני עוצר את שרשרת ההדבקה. והיתרון הכי גדול של השיטה, הוא שבעצם אני לא צריך למצוא, בדרך כלל כדי למצוא תרופה לנגיפים, אז משתמשים בתרופות כימיות או ביולוגיות, ואז אני צריך מידע הרבה יותר מפורט על הנגיף. אני צריך לדעת את הרצף הגנטי של חלבונים מסוימים שלו, ואלה דברים שגם הנגיף שהוא יודע להסתגל, אז הוא יכול לפתח עמידות כלפי התרופות, זה מה שאנחנו רואים היום עם הקורונה. אז תהליכי הפיתוח של התרופה הם מאוד מאוד ארוכים, ויכולים להיווצר זנים שעמידים בפני התרופה. לעומת זאת, טיפול פיזיקלי, כמו שאנחנו מציעים, הוא טיפול שבעצם הנגיף לא יכול להסתכל כלפיו. זה תלוי במורפולוגיה שלו וזהו.
שמע, שכנעת אותי. אני אשמח לקחת את הקרינה הלא מייננת הזו ולשים אותה על עצמי, רק כדי להרגיש בטוח, רק קדימה לפתח את זה. אבל נשמע כיוון מאוד מעניין, והנה אנחנו רואים פה שיש הרבה מאוד דרכים יצירתיות להתמודד עם הנגיף הזה. אנחנו כמובן מקווים שהמחקר הזה יישא פרי, ובסופו של דבר באמת נוכל להשתמש באותה קרינה לא מייננת כדי לחסל את הנגיף. תודה רבה לך על השיחה הזו והצלחה.
בבקשה. אני חושב שהמחקר נעשה ביחד עם רובו, אפילו רוב העבודה נעשתה על ידי דוקטורנט שלי, איין ברבורה, אני פיזיקאי והוא ביולוג שעושה איתי ביחד הרבה פיזיקה גם, והעבודה רובה נעשתה בפועל.
מי היה מאמין שאפשר לחבר בין ביולוג לבין פיזיקאי ומשהו טוב יצא מזה? והנה, אנחנו רואים. תודה רבה לך, דוקטור רפאל מינס, ראש המעבדה לביו-אלקטרומגנטיות במחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת אריאל, תודה.
תודה רבה לך, ויתראה.
עד כמה חכם תא עצב אחד במוח שלנו? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית. במסגרת המחקר החוקרים בחנו לראשונה האם רשת למידה עמוקה שמורכבת משכבות של תאים לחוטיים נקודתיים יכולה לדמות בצורה מדויקת את המבנה המורכב של תא עצב ביולוגי אמיתי יחיד ואת יחסי הקלט פלט החשמליים שהוא מבצע. מיד נבין את המשפט שאמרתי, אבל המשפט הרבה יותר ברור, הכל לקראת הגביע הקדוש, יצירת רשת למידה עמוקה מסוג חדש שתדמה בצורה מדויקת את אופן פעולת המוח האנושי ובתקווה גם את יכולות החישוב של המוח שלנו. המחקר נערך על ידי הסטודנט דוד בניאגויב במשותף עם הפרופסורים מיקי לונדון ופרופסור עידן סגב שכבר נמצא איתנו על הקו. הדברים פורסמו בכתב העת היוקרתי נוירון. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עידן סגב ממרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, אני כמובן מצבי השתפר אחרי שנבין הכל, אז בוא נדבר על תא עצב אחד. אתם בעצם רוצים להבין עד כמה לא רשת עצבית, תמיד מדברים על רשתות כמובן של נוירונים או תאי עצב, אתם עוסקים בתא עצב אחד, נכון?
נכון, נכון.
אז, ולמה זה חשוב כל כך לדעת באמת למה תא אחד הוא חכם או לא?
תראה, המוח שלנו בנוי ממיקרו-צ'יפים, קוראים להם תאי עצב. המיקרוצ'יפים האלה ידועים לנו כ-120 שנה. בעבר לא הבנו שגם המוח, כמו כל רקמה ביולוגית, בנויה מתאים נפרדים זה מזה, בודדים. אז יש לנו תא, שנקרא תא עצב, שיש לו מבנה מאוד מיוחד. הוא בנוי כמו עץ מסועף וענף. על גבי העץ הזה יש המון קלטים, מה שאנחנו קוראים סינפסות, שמנקזות את האינפורמציה מכל הרשת, הקרובה והרחוקה, אל המיקרוצ'יפ הזה, אל המעבד הזה, היסודי של המוח, והוא מחליט אם כן או לא לייצר פלט. ואנחנו כבר 100 שנה מנסים להבין איזה יחסי קלט פלט מאבד היחידה המאבדת הזאת בעין יודעת לעשות. איזה מין,
רגע,
איזה מין
גם תא קלט... עצב אחד, סליחה שקטעתי אותך, אבל גם תא עצב אחד מסוגל לבצע חישוב או שרק רשת? איך זה עובד?
אז בדיוק, אז זאת בדיוק הנקודה שאנחנו דנים במאמר הזה. כלומר, הרשת המלאכותית שיש לה היום הנצלחות, וכדאי שכולם ידעו שאנחנו באמת במהפכה מדעית, שבו אנחנו מייצרים רשתות מלאכותיות שלומדות מתוך דוגמאות, ותדענה לנהוג ולזהות פרצופים וחתולים ולעשות דיאגנוסטה רפואית. אנחנו במהפכה גדולה של רשתות עמוקות לומדות, שקצת דומות למוח אבל לא ממש. ואנחנו הסתכלנו על המוח ממש, ושאלנו את השאלה הבסיסית הזאת, האם היחידה שקוראים לה יחידת תא עצב היא באמת נקודתית, פשוטה, שכל מה שהיא עושה בעולם זה לקחת את כל הקלטים הנקודתיים שהיא קולטת ולהחליט אם כן או לא היא עוברת סף, שזה הבסיס לרשתות המלאכותיות. ושאלנו גם האם תא עצב האמיתי, הביולוגי, המורכב מעץ שלם, כמו שאמרתי קודם, ויש לו מבנה מאוד מעניין וכך הלאה, האם גם הוא באמת, האם אפקטיבית הוא רק נקודה או שהוא עושה כבר בעצמו חישוב? מתוחכם. האם הפרוססור הזה הוא פרוססור שיודע לעשות חישוב מתוחכם? התשובה של המחקר היא כן. הוא כל כך מתוחכם, תא העצב הבודד הזה, או העצב צריך להגיד הבודד הזה, שהוא אקוויוולנטי מבחינה חישובית לרשת בעומק של משהו כמו 7 שכבות.
וואו, טוב, זו מהפכה. אז זה לא כמו במחשבים שתא אחד יכול להכיל, או ספרה, או כמה, איזה ביט, בית וכו', אלא זה כבר משהו שמבצע חישוב, כבר משהו הרבה יותר מורכב.
הרבה יותר מורכב, ואנחנו חושבים שחלק מההצלחות של המוח, שלנו וגם של החיות אחרות, אצלנו התאים עוד יותר מורכבים מאשר תא העכבר, אבל זה אנחנו בתהליך של הבנה מה ההבדל בין המיקרו-צ'יפ האנושי, תא העצב האנושי, לבין תא העצב שעליו עבדנו של העכבר, אבל יש לנו גם התחלות בכיוון הזה, אם יהיה זמן לדבר, אבל כן. הנקודה היא שהיכולת לדעתנו, היכולת המורכבת של המוח לעשות חישובים, לא רק תלויה בעובדה שיש המון אלמנטים נקודתיים, כי אין, אלא יש הרבה המון אלמנטים, לנו יש, כן, 100 מיליארד תאים, כל אחד בפני עצמו הוא כבר מתוחכם מאוד מבחינה חישובית.
אז שוב, לא רק הרשת מתוחכמת, גם תא אחד בתוך הרשת, אני משער שמכילה מאות אלפי, אולי יותר, תאי עצב, גם תא עצב אחד הוא כבר יחידה חישובית. הוא לא רק משהו שמכיל איזה, כפי שאמרת, סף או אפס או אחת במחשבים וכו'.
בדיוק, בדיוק. לא סתם הוא יחידה חישובית, אלא גם הבנו מה גורם לו בדיוק להפוך לעמוק מבחינה חישובית, להפוך למורכב מבחינה חישובית.
אז בוא ספר לנו.
אז זה קצת קשה, אני אנסה לעשות את זה בשפה מאוד נגישה, כן, העץ הזה, צריך לחשוב על צמרת של עץ מורכב עם המון פיצולים, ועל כל סעיף קטן בצמרת הזה יושבים כמה יושבות, כן, מתקשרות עם הענף הקטן ההוא, כמה עשרות אם לא מאות סינפסות, אותם קלטים שמגיעים מתאים שכנים. כן, ומתנקזות המאות האלה על ענף אחד וממקור אחר על ענף שני וממקור שלישי על ענף שלישי, ויש מאות ענפים לעץ הזה שמרכיב את התא הבודד. ומסתבר שבכל נקודת סיכום נקודתית כזאת על ענף בודד, כבר שם יש פעולות של מעין 0-1, לוקליות, על הענף הקטן הזה. אז אתה יכול לחשוב על זה בתור משהו, בגלל זה רשת עמוקה, כי אתה יכול להסתכל על הענפים הרחוקים, כל אחד מהם עושה מין 0-1 נקודתי, מקומי, ועוד אחד לידו ועוד ענף לאחות, ואז הם מזרימים את ה-0-1 עם האלה אל משהו יותר קרוב לנקודת הפלט הגלובלית של גוף התא. אז יש לך בדרך נקודות של 0-1 ועוד 0-1 ועוד 0-1 בדרך, כך שכל הפיצולים עצמם הם כבר יחידות חישוב נקודתיות. זה בעצם מה שהתגלה במחקר הזה.
וואו, זה קצת נשמע כאילו אנחנו לא עובדים כמו מחשב, אלא כל מוח של כל אחד מאיתנו הוא סוג של רשת של רשתות, קצת כמו האינטרנט.
בדיוק, רשת של רשתות. כשכל רשת עצמה קטנה היא כבר רשת מתוחכמת. אגב, עליה קוראים תהליכי הלמידה והזיכרון, כלומר, וזה הדבר החשוב, שכל הצו הוא לא דבר סטטי, אלא כשאני עכשיו מדבר איתך ולומד משהו חדש, או אתה איתי, או המאזין או המאזינה, שם, בנקודות החיבור, בתאי העצב, בסינפסות, חלים הרגע שינויים, כדי שתזכרו את מה שעכשיו אנחנו מדברים, כן, השינויים האלה באים לידי ביטוי ברמת התא הבודד. שם זה קורה, והוא כמובן מעביר את העובדה שהוא השתנה, תוך כדי תהליך הלימוד, אל הרשת הגדולה, והיא בסוף אומרת, אוקיי, למדתי שיש דבר כזה שנקרא רשת עמוקה או לא רשת עמוקה. אבל תא העצב הבודד הוא יחידה מאוד מתוחכמת, וזה הסוד בעיניי הגדול של המוח, בניגוד לרשתות המלאכותיות הקיימות בעולם, שעושות דברים אגב מפתיעים ומדהימים, מזהר המזורים וחתולים ויינה מכוניות אוטונומיות, יינה וזה, אבל הן רחוקות מאוד מהיכולת שלנו, בין השאר לדעתי, בגלל שהיא הזניחה את העובדה שזה רשת בתוך רשת, שהאלמנט הוא מתוחכם, הוא לא נקודתי פשוט.
וואו, די מדהים, ואולי שם תמון גם כל נושא המודעות העצמית, והעובדה שאנחנו מבינים, לפחות בעיני עצמנו, משהו שבעלי חיים לא, אולי, כי כנראה זה רמת תחכום כזו, שוב, בהנחה שרמה מסוימת של מורכבות עשויה ליצור משהו כמו מודעות עצמית. אני מקווה שזה כך.
אני חושב שכן, אם אנחנו מאמינים שהמודעות היא תוצר של המוח, המוח המתוחכם שלנו כנראה מודע לעצמו יותר מאשר של הכלב, למרות שגם הוא מודע לאספקטים מסוימים, אני חושב, ולא רק פטנט אנושי, אבל אני חושב שהמודעות היא תופעה קולקטיבית של רשתות גדולות במוח, שאני משתק אותם נגיד בהרדמה בבית חולים, אז אני כבר לא מודע לתהליכים, אבל זה כבר, אני לא חושב שתא העצב עצמו יחידה מודעת, אבל היא תורמת למודעות הכוללת של הרשת, כשהוא עצמו כבר מספיק מתוחכם, והוא כבר יודע בפני עצמו להגיב לאספקטים של העולם המודע או הלא מודע. אז זה בעצם המחקר החדש, הוא קצת פריצת דרך במובן הזה, כי זה משנה קצת את התפיסה, ואני חושב שיש לו הרבה הצלחה למאמר, כי קוראים אותו היום גם ביולוגים, שמבינים מהצד הביולוגיה, איך להתייחס לתא עצב בצורה יותר חדשה, וגם אנשי המחשבים, אנשי הרובוטיקה והאינטליגנציה המלאכותית, אומרים, הנה, אולי אפשר ללמוד מהמוח עוד דבר חדש, כמו שלמדנו על הרשתות העמוקות, כי גם שם יש מעין תאי עצב, ויש שם סינפסות שלומדות, ויש שם רשתות עמוקות, אבל אולי נלמד עוד משהו, וכך נתקרב יותר ויותר לטכנולוגיה שנקראת מוח, על ידי חיקוי של הטכנולוגיה ברשתות מלאכותיות.
שמע, וואו, עוד יותר מרשים שהדבר הזה פשוט נוצר באבולוציה, אמנם של מיליוני שנה, אבל נוצר איכשהו פחות או יותר מעצמו, פחות או יותר.
הדבר המדהים, אני חושב, אם אתם מדברים על המוח, הרי המוח המציא את הרשתות העמוקות, המוח בונה מודלים מתמטיים של תא עצב, זה אנחנו בונים, כן? אנחנו מייצרים את התוצרים האלה, מחשבים, פלאפונים, טלפונים, אבל מה שמעניין, אני חושב, שקורה היום בעולם, וזה מאוד מאוד חשוב להדגיש בעיניי, זה שאנחנו פיתחנו היום מכונה שהיא לומדת בזכות התובנות על המוח, איך הוא עצמו לומד ואיך נראים היחידות, נראות היחידות וכך הלאה, פיתחנו מכונה שמתחילה להיות אקוויוולנט שלנו, במובן שלא רק שהוא מחליף אספקטים ביכולת שלי ללמוד, לנהוג וכך הלאה, אלא הוא מין דבר שמשתנה תוך כדי, הוא הופך לאינדיבידואל, זה לא משהו שהוא סטטי. העובדה שהמכונה לומדת מההתנסויות הפרטיות שלה, בעזרת המנגנונים של הרשתות העמוקות האלה, הופכת אותה למכונה עצמאית בהרבה מובנים, שפותרת בעיות בדרכים שאנחנו לא מבינים איך היא עושה את זה, כן? זה לא שהכנסנו לה את החוקים, הכנסנו לה דוגמאות של חתולים, והיא תפסה מה זה חתול באופן כללי. הכנסנו לה את השחמט, הרבה דוגמאות של שחמט, והיא בסוף מנצחת אותנו בשחמט. היא תפסה עקרונות שאנחנו, מוח האדם, לא הצליח. אז אנחנו מפתחים מכונות שהן מאוד מעניינות, חלק מפחדים מהם, אני לא, אני חושב שהן תהיינה ידידות שלנו, פרטנרים. מעניינות מאוד שתפנן הזמן בשביל שנעשה דברים שאנחנו עדיין רק יכולים אנחנו לעשות כמו להרגיש.
זהו,
ועוד אוקיי. לא פיתחנו מכונה מודעת או מרגישה, גם זה יקרה יום אחד אני חושב, אבל זה עוד רחוק.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור עידן שגב ממרכז אדמונד ולילי ספר למדעי המוח, האוניברסיטה העברית, תודה.
תודה דודו, להתראות.
דני דין של המקם, פיתוח חדש של אוניברסיטת תל אביב, מאפשר להעלים עצמים ממקמים וכך לחמוק מהם. הטכנולוגיה עשויה לשנות את האופן שבו קהיליית המודיעין והביטחון יפעלו נגד מקמים, כך על פי המפתחים. מי שהוביל את המחקר הוא פרופסור פאבל גינסבורג, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנטים ויטלי קוזלוב ודמיטרו וובצ'וק מהפקולטה להנדסה על שם איבי ועל הדר פליישמן. באוניברסיטת תל אביב אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור פאבל גינסבורג מבית הספר להנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
רגע לפני שתסביר לנו איך אפשר לחמוק ממקם, אנחנו מדברים על מקם דופלר, נכון?
אז כל מקם הוא למעשה הוא מקם דופלר, וככה הוא בצורה יותר פשוטה מזהה עצמים.
אז רגע, ספר לנו איך עובד מקם דופלר, ואז נדבר על האפשרות לחמוק. מהו אפקט דופלר שבאמצעותו המקמים פועלים?
אז אפקט דופלר הוא שינוי תדר של המשדר, של המשדר, עקב התנועה שלו ביחס למקלט, כן? אז כל דבר שזז הוא משנה, הוא יכול לשנות צליל. הדוגמה הכי ידועה אולי זה אמבולנס, כפונקציה של התנועה שלו, אם הוא מתקרב אלינו, הוא מתרחק מאיתנו, הצליל שלו משתנה, זה למעשה אפקט דופלר.
זאת אומרת, התדירות משתנה של הגל שמשודר מהמקם כשהמטרה מתרחקת או מתקרבת, התדירות, נכון? מעט משתנה, וכך אנחנו יודעים אם המטרה מתרחקת מאיתנו או מתקרבת.
כן, כן, בדיוק, זה למעשה אינדיקציה של התנועה. כך אנחנו מגלים תנועה עקב שינוי בתדר.
שינוי בתדר, והדוגמה של האמבולנס היא כי אנחנו פשוט שומעים את זה, נכון? פתאום הפיץ' עולה או יורד מאיתנו, כשהאמבולנס או הרכבת מתקרבים או מתרחקים מאיתנו. אז איך אפשר לחמוק ממקם שפועל באמצעות אפקט דופלר?
אז אנחנו למעשה לא מתחמקים ממנו, אנחנו נותנים לו סיגנל שהוא לא רגיל לראות. ולמעשה אנחנו עובדים על יחידה של עיבוד אות שיש בתוך המקם. אז הגישה מאוד שונה להבדיל מדברים אחרים שאנשים עושים בתחום. בדרך כלל מנסים לצמצם החזר או לשלוח אותו לכיוונים אחרים. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו פשוט עובדים או משגעים את יחידה סיגנל פרוצסינג, עיבוד אות של המקם עצמו.
איך עושים את זה?
אנחנו עושים מסיכה שמשנה את... אנחנו פשוט עושים, מכתיבים אפקט דופלר לא נכון על הגל שמוזר מהמטרה. אז איך מקם מזהה תנועה? הוא שולח פולס ואז הוא מקשיב לאיכו, הוא מקבל החזרים. וההחזרים האלה מגיעים מכל מיני מקומות, גם ממטרה שלנו, גם מעצמים סטטיים, מעננים, מציפורים, מעצים, וכל האינפורמציה הזאת למעשה מגיעה ליחידת מקם, ומקם צריך להחליט מה המטרה האמיתית שזזה, ומה הסביבה שהוא לא רוצה לראות.
אוקיי.
אז המטרה שלנו, המסכה הדינמית שלנו מפצה על אפקט דופלר, וגל שמוחזר הוא, למעשה אנחנו מצמצמים את הדופלר של מטרה נאה. אז רדאר רוצה לראות דופלר של מטרה, אבל אנחנו מאפסים אותה, ואז למעשה מטרה הופכת לעצם סטטי במרחב.
בוא תגלה לנו איך אתם בדיוק עושים את זה, איך אתם גורמים למטרה להיראות כזו שהיא לא זזה עבור המקם?
אז אנחנו מרגישים מערך של רזונטרים, של מעודים, שכותבים פאזה נוספת על גל שמוחזר מהמטרה. כן? למעשה זה איזשהו התקן אלקטרומגנטי ששם אינפורמציה נוספת על גל מוחזר.
וואו, ובסופו של דבר הדבר הזה מאפשר למטרה להיות שקופה, או לפחות המקם חושב שהמטרה לא זזה ולכן זו לא המטרה.
בדיוק, המטרה היא לא שקופה, אבל המקם חושב שאין שם מטרה. זה בדיוק הרעיון.
וואו, שמע, סלח לי שאני חושב על זה, אבל האם לא כך פועלים גם מקמים של מהירות של המשטרה, בבואם לתפוס נהגים שנוסעים מהר?
כן, אפשר לנצל את האפקט הזה ולהתחמק ממשטרה, ברבון מוגבל, אבל זה אחד מהאופציות בהחלט.
זאת אומרת, קודם כל יש לכם כבר קהל לקוחות פוטנציאלי, אנשים שרוצים לנסוע לא במהירות המותרת ולחמוק ממקמים משטרתיים.
לדעתי יש עיצומים יותר אולי חשובים.
זה בטוח. אז בוא נדבר באמת על עיצומים של הפטנט הזה.
אז חוץ מלהתחמק אפשר לעשות להפך, כן, אפשר להפוך למטרה של רדאר קל לזהות. ופה אנחנו מגיעים להרבה מאוד עיצומים ברכב אוטונומי נניח, ורדארים למכוניות. כן, אז בעיצומים האלה אתה כן רוצה להפוך את עצמך למאוד נראה על הכביש, ואז מה שעושים, לא מצמצמים את אפקט דופלר, אלא מעלים אותו.
אפשר לייצר אפקט הפוך, כן? דווקא להדגיש את אפקט דופלר?
כן, אז מטרה סטטית יכולה לראות כמו מטרה נעה, ואפשר לקודד אינפורמציה נוספת, וכך למעשה לעזור למכונית, רדאר אוטומוטיק, לזהות אותך בצורה יותר טובה.
זאת אומרת, אפשר לשפר, זו בעצם גם דרך לשפר מקם דופלר, ולא רק להעלים מטרות.
כן, אז זה אפשר לך לבלוט על הרקע של עצמים אחרים שיש בסביבה.
למעשה כמעט כל מקם צבאי פועל באמצעות דופלר באיזושהי רמה? אין טכנולוגיה אחרת שמאפשר לי לדעת אם מטרה מתקרבת או מתרחקת ממני?
יש הרבה סוגי מקם, הבעיה, לא הבעיה, אז למעשה לכולם יש יחידה שעושה עיבוד אות, ופה אפשר להיכנס, כן, או לעזור לרדאר לזהות את עצמך, או להפך, לגרום לו לא לזהות. אז חוץ מדופלר יש מלא פילטרים אחרים.
וכדי באמת להדגיש את עצמי בפני המקם, או להעלים את עצמי בפני המקם, מה אני צריך לעשות פיזית? זאת אומרת, איך פועלת היחידה הזו שמגדילה את האות, או איך שהוא מצליחה למחוק אותו?
זה איזושהי מסכה אלקטרונית, זה הרבה מאוד רכיבים אלקטרוניים. שמשנים את התכונה האלקטרומגנטית שלהם בזמן. כן? אני עושה אפנון של פאזה בזמן למעשה. אפשר לחשוב על זה כעל אנטנה פשוטה שמחוברת למקור שמשתנה בזמן, וככה זה עובד למעשה. אז יש לנו מערך של אנטנות.
וואו.
אנחנו משנים את התכונות שלהן בזמן.
טוב, אחרי שפיתחתם טכנולוגיה כזו, למי אתם פונים? מעניין אותי, כי הנה, אני נתתי דוגמה למשל למשהו שהוא לא חוקי, ואתה הסברת לי איך בכל זאת אפשר להשתמש בזה בצורה חוקית. באופן טבעי, מי שמתעניין בטכנולוגיה הזו זה צהל וכולי, או לא בהכרח?
אם רוצים להיעלם מפני רדאר, אז זה יישומים ביטחוניים בעיקר, וכל הדברים שקשורים לרכב אוטונומי, זו מטרה הפוכה, להבליט מטרה על הכביש נניח.
וואו, טוב, אז הנה גם...
אלה יישומים שאנחנו עובדים עליהם.
זה, בזכות האייטם הזה גם למדנו על אפקט דופלר שמדי פעם מזכירים, אבל הנה אנחנו שוב נזכרים בו, אותו אפקט שמאפשר לי לדעת אם משהו מתרחק ממני או מתקרב אליי, באמצעות שינוי הצליל, אם זה משהו שמנגן או שורק או יש לו אזעקה, או סתם לראות אם הגל נמתח, קפיץ כזה שנמתח, ואז זה אומר שהמטרה מתרחקת, או הקפיץ נמח, כשהקפיץ הוא מטאפורה כמובן לגל, אם הוא נמח, ואז זה אומר שהמטרה מתקרבת אליי. נכון? דייקתי באפקט דופלר?
כן, בדיוק. רק פה מדובר לא בגלי קול, אלא בגלים אלקטרומגנטיים.
נכון, אוקיי, זה דיוק חשוב כמובן, אי אפשר לשמוע את זה לגלים אלקטרומגנטיים, לא גלי קול, אבל האפקט הוא אותו אפקט, נכון? זה אפקט שהוא כללי לכל הגלים. וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור פאבל גינסבורג, מבית הספר להנדסת חשמל, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת האבולוציה, נעסוק באבולוציה מתכנסת. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
למה הכוונה כשמדברים על אבולוציה מתכנסת? טוב. כל מיני תכונות דומות שמתפתחות לגמרי בלי קשר?
כן, אבולוציה מתכנסת זה בדיוק שאנחנו רואים מבנה דומה, דגם גוף דומה, צורה דומה, תכונה דומה בין שני אורגניזמים שהם לא קרובי משפחה. כלומר, האבולוציה התכנסה, התקרבה בשני ענפים שונים כדי ליצור משהו דומה. אבולוציה מתכנסת זו תופעה מרתקת מבחינת מחקר אבולוציוני, אבל זו גם בעיה שמאוד מקשה לנו על החיים, כי הנטייה שלנו לסווג בעלי חיים או צמחים היא לסווג אותם על פי תכונות דומות. כשהולך ומסתבר שהרבה מהתכונות שנראות לנו במבט ראשון דומות, הן בעצם לא דומות אלא מתכנסות, ולכן הן לא מאפשרות לנו לסווג בעלי חיים, אלא דווקא מבלבלות את הסיווג שלנו.
אז איך אנחנו יודעים שזו אבולוציה מתכנסת באמת ולא תכונות קרובות?
כדי לזהות אבולוציה מתכנסת, אנחנו צריכים די הרבה מידע מסביב. אולי אני אחזור לזה בעוד רגע, אני אתן אולי טיפה הגדרה ורקע ללמה בכלל יש אבולוציה מתכנסת. אז אבולוציה מתכנסת מתרחשת כששתי קבוצות אורגניזם שונות, שני ענפים אבולוציונים שונים, נמצאים תחת אותם לחצים אבולוציונים. כלומר, צריכים להתאים את עצמם לאותה סביבה או לאותו אורח חיים. ואז מכיוון שהעולם הפיזיקלי הוא אותו עולם, לא משנה מה המוצא האבולוציוני שלך, הפתרונות שהאבולוציה מגיעה אליהם במרכאות הם אותם פתרונות. ולכן ניקח דוגמאות קיצוניות, למשל אם אתה מסתכל על דגם הגוף של קריש ושל דולפין. שני בעלי חיים ששייכים לענפים אבולוציוניים שונים לחלוטין. הקריש הוא דג סחוס, הדולפין הוא יונק, אבל מבנה הגוף שלהם מאוד דומה. מכיוון ששניהם ציידים ששוחים בים פתוח במהירות גבוהה והפיזיקה מכתיבה איזשהו מבנה גוף. אז מבנה הגוף של הדולפין והקריש דומים בגלל שהם נתונים לאותם לחצים אבולוציוניים, כי הם עושים את אותו הדבר, הם חיים באותה צורה. אז איך אני יודע שהדולפין והקריש לא קרובי משפחה? אמרתי בכזה ביטחון שהם שייכים לשני ענפים שונים. אני מסתכל על תכונות אחרות. אני מסתכל על מבנה השלד, אני מסתכל על העובדה שהקריש נושם בזימים והדולפין נושם עם ריאות, אני מסתכל על השיניים וכולי, ואז אני רואה שיש הרבה תכונות שהן שונות לחלוטין, שמעידות על זה שהקריש והדולפין אינם קרובי משפחה, ומתוך זה אני יכול להסיק בדיעבד שמבנה הגוף שלהם הוא לא נובע ממוצא משותף, אלא נובע מאבולוציה מתכנסת.
טוב, נשמע הגיוני כשבודקים את זה שוב, אבל באמת, האם הלחצים, אני משער שפחות או יותר אותו דבר, גורמים באמת לאבולוציה בסופו של דבר להוליד יצורים מאוד מאוד דומים? כן, ככה זה עובד?
ככה זה עובד, ואני יכול לזרוק הרבה מאוד דוגמאות נוספות. כשאני אתחיל אולי בדוגמאות הברורות, ואחרי זה אני אחזור לדוגמאות שהן יותר בעייתיות כדי להבין למה זה לא תמיד כל כך פשוט כמו שהצגתי את זה, עוד דוגמה מפורסמת לאבולוציה מתכנסת היא מבנה העיניים. עכשיו, העיניים שלנו למשל, עיניים של יונקים, של בני אדם, הם עיניים מאוד, נאמר, משוכללות, מאוד יעילות מבחינה אופטית. גם איסוף האור הוא מאוד יעיל, גם יש לנו עדשה שיכולה לשנות את הצורה שלה כדי למקד תמונה על הרשתית בצורה מאוד מאוד טובה. וזה תוצר של מאות מיליוני שנות אבולוציה שהביאו לאופטימיזציה של העין שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לראות מקרים אחרים שבהם אורגניזמים מענפים שונים לחלוטין, שגם כן התפתחו להיות בעלי מוח גדול ובעלי חושים מפותחים, וגם כן משתמשים בעיניים שלהם כדי לתקשר עם הסביבה ולחפש טרף, עברו תהליך מקביל, ואני מדבר עכשיו על התמנונים. לתמנונים יש עיניים שדומות במבנה שלהם בצורה מדהימה לעיניים של יונקים. אותה עדשה שיכולה לשנות את הצורה שלה, אותו מבנה של רשתית, אותו מבנה של קרנית, אבל יש הבדל אחד מאוד מהותי, שהסדר של השכבות של התאים בתוך העין הוא הפוך בינינו לבין תמנונים. וזה מה שמעיד לנו הזה, שלמרות הדמיון הרב, מדובר באבולוציה מתכנסת. אבל האופטיקה היא אותה אופטיקה, בגלל שהפיזיקה היא אותה פיזיקה. פוטונים, קרני אור, עובדים באותה צורה, לא משנה אם אבותיך היו דמויי חילזון, או שאבותיך היו דמויי קוף, או דמויי איזשהו יונק קדום. אז הפיזיקה מכתיבה את המבנה של העין, של העין, של האופטיקה של העין.
ואין שום קשר בין ההתפתחות של התכונות האלה בין היצורים השונים לגמרי. זה פשוט צורך שנענה כל פעם באותה צורה בקרב יצורים אחרים לגמרי.
נכון, ועכשיו איך אני יכול לבדוק את זה מעבר למה שאמרתי? אני מסתכל קצת על היסטוריה, אז אמרתי שתמנונים הם רכיחות, הם קרובי משפחה של חלזונות וכולי. לחלזונות אין עיניים כאלה. אנחנו קרובי משפחה של דו-חיים קדומים או של דגים, אנחנו יכולים להסתכל על דגים קדומים. לדגים קדומים אין את מבנה העין שלנו, כלומר האבולוציה של העין המורכבת התפתחה בנפרד, כי אני יכול לראות שהמוצא, האב הקדום, לא כלל את התכונה הזו. וזה בעצם העדות העיקרית שלנו לזה.
אז זהו, שזה באמת מעורר שאלה, האם לא כולנו מאיזשהו אב קדום אחד, וזה מה שמסבר את העובדה שיש לרוב היצורים פה ואף ועיניים, ופחות או יותר אנחנו יודעים לזהות יצור לפי כמה קריטריונים בסיסיים?
אז זה תלוי באיזה רמה אתה מסתכל.
נכון.
ואז אם את, יש פה, טוב, אני לא אכנס לזה, אבל יש כל מיני ויכוחים טרמינולוגיים באבולוציה, על מתי אתה קורא למשהו מתכנס, מתי אותו הדבר, אבל זה נכון שכנראה לאב קדום של כל החולייתנים בטוח היו עיניים, לאב הקדום של כל הרקיחות בטוח היו עיניים, לא בטוח שלאב הקדום של רקיחות וחולייתנים ביחד, מישהו שחי לפני מעל 500 מיליון שנה, היו לו עיניים, וגם אם היו לו, אלה לא היו עיניים מורכבות. זו הייתה איזושהי עין מאוד מאוד פשוטה, איזושהי נקודה שיכולה לקלוט אור. אז במובן מסוים, לעיניים שלנו ושל התמנונים, כנראה כן יש מוצא משותף, אבל לא למבנה המורכב.
אוקיי, מעניין.
ופה אנחנו נכנסים לכל מיני ניואנסים שאפשר להתווכח עליהם שעות, אבל נשים אותם בצד כרגע. עכשיו, העובדה שאבולוציה מתכנסת קיימת היא קודם כל עדות לאיך שהאבולוציה עובדת בכיוון אחד, אם כי יש גם איזושהי פרשנות אחרת, אבל כמו שאמרתי, קצת מקשה עלינו את החיים, אבל ברגע שאנחנו מוצאים את אותה תכונה בשני ענפים שונים, אנחנו יכולים להתחיל לשאול שאלות, בוא נראה מה משותף להם. מה הלחצים האבולוציוניים המשותפים שהיו לשני הענפים האלה שהובילו לזה שהתכונה הופיע ביחד. ובעצם אם לא היה לנו את ההשוואה הזו, אם היה לנו רק ליונקים היו עיניים מורכבות, לא הייתה לנו בעצם דרך לדעת מה הלחצים שהובילו בתיאוריה, כי אפשר לחשוב גם על הסברים בלי זה, אבל אם הייתה לנו רק נקודה אחת, קשה למצוא את ההסבר האבולוציוני. ברגע שיש לנו שתי נקודות, שני מינים או שתי קבוצות שעברו את אותו תהליך אבולוציוני באופן מתכנס, הרבה יותר קל לנו להתחיל לחפש הסברים אבולוציוניים, כי אנחנו מוצאים מה משותף. יש לנו נקודת השוואה.
שמע, אני מוכרח שלסיום תתייחס לעניין הכנפיים והתעופה, שהוא גם חלק מאבולוציה מתכנסת, נכון?
נכון, אז כנפיים ותעופה הופיעו, אני חושב שהייתה על זה פינה פעם, נדמה לי.
ככל הנראה, אם אני שואל אותך שאלה, זה לאחר שאני מאבד את החומרים מהפינות הקודמות שלך, כן.
כן. אז בחולייתנים כנפיים הופיעו שלוש פעמים. פעם אחת בעטלפים, פעם אחת בפטרוזאורים, ופעם אחת בציפורים, בעופות. והם הופיעו בנפרד בכל אחת מן הפעמים, ואנחנו יכולים לדעת שזו אבולוציה מתכנסת, כי כשמסתכלים על מבנה העצמות בכנף, ובכלל מה יוצר את הכנף, אז בכל המקרים זו הזרוע הקדמית או הרגל הקדמית, אבל איזה עצמות מתארכות או משתנות כדי לתמוך בכנף, הוא שונה לחלוטין בין שלושת הענפים האלה. ולכן אנחנו יכולים לומר שזו אבולוציה מתכנסת.
טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא. תודה רבה לך. חבר המחלקה לאקולוגיה ואבולוציה בהתנהגות האוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן. תודה רבה.
תודה רבה.
הקיפוד הלבן האחרון בישראל הלך לעולמו אתמול. מדובר בצנובר, הקיפוד האפריקאי הננסי הלבקן, שכיכב בסדרה שעת נעילה, הוא הלך לעולמו אתמול כשהוא בן 5, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור ערן לוין מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, שלום.
שלום, שלום.
למד אותנו מעט על הקיפוד האפריקאי הננסי עליו כאן.
הקיפוד האפריקאי זה מין של קיפוד שנפוץ מאוד באפריקה, ברצועה שמדרום לסהרה, ומאוד מקובל בתור חיית מחמד. זו חיה שמאוד קל לגדל בבית. קיפודים, למרות שהם שייכים לאוכלי החרקים, הם בעצם אוכלי קול, ואוכלים גם ירקות, גם פירות, גם בשר, ומאוד קל להחזיק אותם בתור חיית בית. וזו חיה שנהייתה מאוד פופולרית. לעומת הקיפוד האפריקאי, שהוא חיה שנבחרה בעבר, והסיבה שהוא האחרון זה שהסחר הזה הוא לא חוקי והוא הופסק, יש לנו בישראל כמה מינים של קיפודי בר, אמנם הם באים בצבעים, הם לא לבקנים, אבל הם קרובי משפחה ודומים מאוד בביולוגיה ובמראה שלהם לקיפוד הזה.
אבל כזה אין.
כזה אין. האמת שהוא דומה יותר לקיפוד חולות שיש לנו בארץ, שזה קיפוד קטן ומאוד מאוד מהיר. יש לנו בארץ שלושה מינים של קיפודים, קיפוד מדבר, קיפוד מצוי וקיפוד חולות. ואת הקיפוד חולות וקיפוד מצוי אנחנו רואים ברוב הערים במישור החוף בישראל.
יש לו קוצים? אני רואה תמונה שלו, הוא נראה מאוד רך, אבל אולי אלה קוצים?
כן, כמו לשאר הקיפודים, יש לו קוצים, הקוצים נולד עם ערומי קוצים, והקוצים גדלים בהתחלה רכים, ואחרי זה מתקשים, והקיפוד, הוא זוקף את הקוצים שלו שהוא מבועל. אם מגדלים את הקיפוד בשבי, כמו שגידלו את הקיפוד הזה, והוא מאוד רגיל למגע של בני אדם, אז הוא כמעט לא זוקף את הקוצים שלו, והם ממש שוכבים ולא דוקרים במגע ישיר עם הקיפוד.
וואו, טוב, הקיפוד הספציפי הזה גם היה סוג של סלבריטאי.
כוכב, כן.
אבל לא זה מה שגרם לו כמובן להידרדר ולמות. גיל 5 נחשב למה? לסיבה טובה? כך לפחות זה מופיע בכל האתרים.
כן, קיפודים זאת חיה שחיה בדרך כלל בטבע בסביבות שנה וחצי, שנתיים. הם מחזיקים אותם בשבי בתנאים משופרים, בלי סכנה של טריפה או מחלות או התזונה מאוד טובה. הם יכולים להגיע אפילו עד 6 שנים. 5 שנים זה גיל מאוד מאוד מכובד לקיפוד, אבל זה באמת הגיל שהם מגיעים בשבי.
יש עוד הרבה קיפודי בר בישראל? אני זוכר בילדותי, שוב, לדעתי עולם החי, ודאי חרקים גם וכו', זה משהו שמאוד ידלדל, לפחות בערים. יש עוד קיפודים שמסתובבים?
תראה, הדבר המעניין בקיפודים בישראל זה שזאת החיה הנצפית ביותר, ושיש הרבה, החיית בר, שיש הכי הרבה אינטראקציה בינה לבין בני אדם. כל שנה מגיעים לטיפול בבית חולים הווטרינרי, בספארי, מעל 2,000 קיפודים, שאנשים מוצאים בדרגות שונות של פציעה או חולי, ומביאים אותם לבית החולים. זה בעצם היונק שמגיע במספרים הגדולים ביותר לבית החולים לחיות בר. והסיבה שיש תחלואה כל כך גבוהה בקיפודים בארץ, זה שפע המזון שיש להם בעיר. זה גם ההשפעה שלנו שמסתובבת ברחוב.
פסט פוד! הם אוכלים האוכל של חתולים, נכון? בדרך כלל.
נכון, זהו, וזו בעיה מאוד גדולה, כי כשהם נפגשים בתחנות האכלה האלה, הם מעבירים אחד לשני מחלת אור מאוד מאוד קשה.
וואו.
נקראת גרב או סקאביאס. ורוב הקיפודים בעיר היום נגועים במחלה הזאת. לקיפוד מאוד קשה לנקות את האור שלו או את הקוצים שלו. והוא נוטה לקבל את הטפיל הזה, וזו מחלה מאוד לא נעימה. הרבה פעמים רואים קיפודים שאיבדו את כל הקוצים שלהם כתוצאה מהמחלה הזאת.
וואו, טוב, אז ההצעה הנכונה היא לא להאכיל חתולי רחוב, נכון? בדרך כלל זה מה שאומרים.
נכון, ואז... יש עכשיו יוזמה, בגלל שזה מאוד מאוד קשה ליצור את המודעות הזאת, יש יוזמה חדשה שבכמה עיריות, ואנחנו גם נכנסים לניסוי סביב היוזמה הזאת, בעצם להגביר את תחנות האכלה של החתולים.
מעניין.
ואז הקיפוד לא יכול להגיע בעצם למזון, ולא מתייחס לזה בתור מקור מזון, וככה נמנעת, תימנע אולי ההדבקה בסקאביאס של הקיפודים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. דוקטור ערן לוין מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת הפינה על גיבורי העל ועל קומיקס בכלל נעסוק בהורים וילדים בעולם הקומיקס וגיבורי העל כמובן. שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק, שלום.
היי, שלום דודו, מה נשמע?
בסדר, הטריגר לשיחה הזו, התפתחויות בגזרת סופרמן.
כן, התפתחויות בגזרת סופרמן. זאת אומרת, יש המון התפתחויות, זאת אומרת, אנחנו, אתם האנשי הפשוטי העם, שמותקים ממה שקורה בקומיקס, לא יודעים כאילו כל מיני דברים שקורים בעולם הקומיקס עצמו, שזה בדרך כלל מקדים את כל מה שקורה עם הדמויות בסרטים, ודברים היותר מיינסטרימים. אז סופרמן כבר הרבה זמן יש לו ילד. יש לו ילד, כן? הוא ילד שקוראים לו ג'ון, על שם ג'ונתן קנט, שזה אבא שלו, כן? הבחור שמצא, אחד המזוג שמצא אותו בחצר, בשדה בקנזס, והוא בעצם, כן, הוא, יש לו כוחות על, ומה שקרה, ההתפתחות המדהימה, שהוא נהיה עכשיו סופרמן. הוא עכשיו מתפקד כסופרמן בכדור הארץ, שם שאבא שלו נסע לטייל בחלל, כן? ככה.
רגע, ומי האימא בסיפור הזה?
לואיס ליין כמובן, לואיס ליין.
אוקיי, לא, רק רציתי לוודא, בסדר גמור, יו, אוקיי.
לואיס ליין, כן. עכשיו, תשמע, מה שמעניין מאוד בכל הנושא הזה של הורות עם גיבורי העל, מה שמאוד מעניין זה שאתה יודע מה משותף לכל הדור הראשון של גיבורי העל, אם אתה מדבר על סופרמן, בטמן, ספיידרמן, כולם, כאילו כל כמעט הפלאש, ממש, כל גיבור העל שיצא, הם כולם יתומים. זה, לא יודע איך זה קרה, כאילו כולם אין להם הורים, אין להם הורים. זה תמיד, תמיד דיברו על זה שהפנטזיה של הילד באמת זה להשתחרר מההורים שלו וגם מסוימת, לכן הם עשו את זה. אבל באמת, המון המון גיבורי על הם יתומים, אז זה ככה. שזה עכשיו, בתקופה שלנו מתחילים לעסוק כל כך הרבה בהורות, זה דווקא די מעניין, די מעניין. אז כאילו, עם הזמן, הגיבורי על נוספו, התחילו לתת להם, לעשות, כאילו, לעשות ילדים. התחילו לצוץ ילדים. כמו למשל לבטמן, לבטמן דווקא, יש לו ילד ממש, כן, מאיזה פלינק שהיה לו עם בת של אחד מרשעי העל שלו, ראש על גול, שם ראית בסרט, ראית את הסרט של נולן, מה ששיחק ליאם ניסן. אז היה לו שם, הייתה לו בת מאוד מושכת וזה, והיה לו איזה קטע איתה, ומסתבר שהיא נכנסה להיריון, ויש לו בן בשם דמיאן, שהוא כמו, בזמן כבר, תקופה מסוימת, הוא כן בקדנציה בתור, האמת שעד עכשיו, הוא היה רובין, כן, הוא היה רובין, וזהו, והיה לו, אפילו התיידד עם הבן של סופרמן, עם ג'ון קנט הזה, אפילו הייתה להם סדרת קומיקס ביחד, שקוראה סופר סאנז, כן, זה היה נחמד, שני חבר'ה ילדים צעירים יחסים, וזהו, זה היה, כן, זה היה סדרה מאוד 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 חמודה.
עכשיו, עוסקים שם ביחסים בין הורים לילדים? זאת אומרת, זו הזדמנות להרחיב את המנעד, כמובן, של העלילות.
ברור, אגב את המנעד הרגשי של הדמויות, זאת אומרת, איך נכון. בטמן מרגיש כבר הבן שלו. זאת אומרת שהבן של בטמן הוא ילד נוראי, זאת אומרת, זה מה שיפה, שהוא כילד מתנהג נורא, לא מתייחס בכבוד לאבא שלו, הוא כזה שחצן, וכן, כי הוא גדל עם אמא שלו באיזה מקום נורא, גם כן באיזה, עם חבורה של נינג'ות כאלה, שהוא גדל בקרב נינג'ות, נינג'ות גידלו אותו. אז הוא יצא כזה טיפוש מאוד שחצני ולא נחמד, גם לא מתייחס יפה לכל האחרים. יש במשפחת בטמן, כן? יש בבטמן הרי מלא חבר'ה כאלה, בט גרל ונייטווין וכל כאלה, ממש התייחסה נורא לא יפה, נורא לא יפה. אז זה גם כן היה מאוד משעשע לראות איך בטמן נעשה לחנך אותו, זה היה באמת קטע. כזה ניגוד בין פעם, שלא היה שום עניין לניסוק במשפחה, כאילו, בקומקס. עכשיו, מה עוד עושים? מה שעוד עושים זה שאוהבים להוציא אותם מהארון, כן? להוציא עכשיו דמויות מהארון. ומה זה גל אוחובסקי שם משתולל בכל DC, כן? הוא ממש כל דמות שנייה מחליטים עליה שהיא בעצם, יש לנו, כן, המשך לקהילת הלהט"ב. אחד מהם, זה התחיל מזה שזה רובין, אחד מהחבר'ה של בטמן, שבטמן יש לו כל מיני רובינים, הרי הוא לא, אין רובין אחד. כל פעם זה מתחלף. פעם זה גם, כן, כל פעם זה מישהו אחר מלכהן.
כן, זה שם של תקן, לא של דמות.
כן, זה תקן, בדיוק.
אוקיי.
זה תקן, אותה תקן, רובין. כן, יפה, תקן. לא חשבתי על הביטוי הזה, כן, זה בטח. כן. אז אחד מהחבר'ה של הרובין, אחד הרובינים, דווקא שכיהן הרבה זמן כרובין, היה לו סדרה משלו, רובין מאוד פופולרי, אמרו, אלה, זהו, הוא יהיה גיי, וזהו, יום אחד הודיע שהוא גיי. ועכשיו גם ג'ון קנט, גם עליו החליטו, עכשיו יש שמועות חזקות מאוד, שגם הוא ייחשף במהלך הסדרה שלו, גם הוא גיי. אז מה שיהיה לנו עכשיו, שכרגע יש לנו בכדור הארץ, הוא סופרמן צעיר, כן, צעיר יחסית, כאילו ג'ון קנט איך שהוא התבגר, לא חושב, איזה סיפור, אתה יודע, משהו בקומיקס כזה מוזר, אתה יודע, תמיד כל מיני דברים, פתאום הוא התבגר מזה, 10 שנים, אז גם הוא כנראה, גם כן ילה עתיו, וזהו, ועכשיו הוא, עכשיו הוא מכהן כסופרמן, אז כן, אם אתה מביט בשמיים, עכשיו יש האמת, האמת שזה לא כל כך נכון מבחינת מה שאמרתי בהתחלה, יש דווקא סדרה, טלוויזיה עכשיו דווקא, שקוראים לה סופרמן ולויס, לא יודע איפה רואים את זה בארץ, ואני רואה את זה כל מיני, סופרמן ולויס, סדרה שבדיוק עכשיו נגמרה העונה הראשונה שלה, שבה סופרמן לא רק שיש לו ילד, יש לו שניים, יש לו תאומים, קוראים להם ג'ון, שכחתי את השני, גם כן קוראים אחד מהם קוראים לו ג'ון, ואחד יש לו כוחות על ואחד אין לו כוחות על. זה הסיפור, אז ככה היחסים בין האחים, שהם קצת מקנה, אחד מקנה, אחד לא, אחד הוא כזה קצת, האמת שלא נעים לב, כאילו, זה כאילו מישהו, לא יודע, אתה מכיר כמה אתה בקי בקומיקס של ליז בנג, אני לא יודע כמה אתה בקי בקומיקס של ליז בנג, אבל גם בקומיקס של ליז בנג יש, בדמויות הראשיות יש שני אחים תאומים, שאחד הוא כזה חנון ואחד הוא כזה מגניב. אז זאת הנקודת הפתיחה גם של הילדים של סופרמן, אז אני חושב שהוא פשוט מזמין שאני אעשה פרודיה עליו בזבנג, שזה ככה, לא יודע מה הקטע שם, אבל זה סדרה חמודה באמת, האמת, גם כן המון על משפחה וזה, שזה תמיד משעשע אותי לחשוב באמת ש... תחום כזה שהתחיל מאפס עיסוק במשפחה וזה, ותמיד היה גיבור היה לבד וזה, פתאום עכשיו אנחנו מקבלים ים של ה...
שמע, כשצריך לכתוב כל או להגיע לכל עלילה אפשרית, מגיעים גם לזה, אין מילות מזה.
כן, אני יודע, אבל... לא, אבל תשמע, תמיד אפשר... אין אפשר לצאת מזה, אבל כאילו הקטע של... יש כנראה דרישה לזה, כנראה שה... הרוח הזמן השתנתה. כנראה שיש, היה משהו בבדידות הזאת שהייתה מאוד מושכת בתקופה מסוימת. ועכשיו רוצים דווקא את המשפחתיות, זאת אומרת, כל הקטע של משפחתיות, של היחסים בין הורים וילדים, מה מעניין, כאילו,
אני חושב שאולי פעם חשבו שאנשים שחיים לבד זה משהו יותר הרואי וקשה, והיום מבינים שדווקא הקונסטלציה המשפחתית היא הקשה. דווקא לחיות לבד זה סבבה.
זה סבבה, כן, זה טוב, זהו, אז בדיוק, אז אולי... כן, האמת שאני לא יכול לחשוב על אף גיבור שחי, שאין לו איזה מסגרת לזה. כן, אולי... טוב, בטמן הכי משפחתי לכולם בסופו של דבר, אבל יכול להיות שזה עם פיצול שלהם, אתה יודע, פעם הרי הם איבדו את המשפחה שלהם בגדול, כל החבר'ה.
נכון.
הם איבדו את המשפחה שלהם, גם סופרמן וגם בטמן, שהם באמת האבות המייסדים, ועכשיו הם מפצים על זה במשפחות...
זה הכל סיטקומים משפחתיים.
כן, בדיוק. בדיוק, תפיסים משפטיים, זה מה שישאר בסוף מכל העניין, אבל תשמע, עוד כמה זמן, בטח גם בקולנוע היה לנו איזה סופרמן צעיר ולהט"ב, בטח, אתה יודע, זה הכל תמיד, הקומיקס הם, אתה יודע, הם הסקיצה, הם הסטורי בורד של הסרטים שהולכים להיות לנו עוד כמה שנים, ונראה מה יהיה באמת, נראה מה יהיה, זה באמת, אבל מה שיפה שזה כבר לא כל כך אפל, אתה מבין מה הקטע שבתקופה ארוכה שקומיקס רצו להיות אפלים, זאת אומרת, הרבה מהסרטים של בריחות של דיסי, כן, סופרמן ובטמן דווקא, מתאפלים קצת, כל הכל כזה אפל. אז דווקא בקומיקס הם יוצאים מזה, אומרים, יאללה, בואו נעשה משפחה, נעשה איזה דברים מעניינים, כיף, משפחה, יחסים, כל הדברים האלה.
אז, טוב, עדכנו כמובן את העלילות, בהתאם למה שמוכר כנראה.
כן, כן, בהחלט, בהחלט.
אוקיי, טוב, תודה לך על הדברים. איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה.
יאללה, בכיף, ביי ביי.
גישה חדשנית לטיפול בחיידק טורף שמגיעה אלינו מהאוניברסיטה העברית, החיידק הטורף על פי המחקר מגביר את האלימות שלו דרך עידוד יצירה ושחרור של חומצה אמינית מסוימת שמיד נכיר. החוקרים זיהו את המסלול המולקולרי של החומצה האמינית הזו והצליחו לחסום או לעכב את אותו מסלול, זה עבד בניסוי על עכברים. מדובר במחקר משותף של פרופסור עמנואל לנסקי, שכבר נמצא איתנו על הקו, פרופסור בועז תירוש מהאוניברסיטה העברית. הדברים פורסמו ב-Science Translational Medicine. אנחנו שמחים לומר שלום לאורך המחקר, פרופסור עמנואל לנסקי, חוקר ומרצה בפקולטה לרפואה, אוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
כשמדברים על חיידק טורף, לאיזו חיידק מתכוונים?
זה חיידק שנמצא בגרון של 15% מהאוכלוסייה, והוא גורם למחלות קלות כמו דלקת גרון או גם דלקת של האור, אבל הוא גם יכול להיות במצבים מצוימים להפוך לחיידק טורף. ואז הוא פולש לרקמות רכות, וגורם למחלה מתפשטת במהירות שמלווה בנמק, ואז קשה מאוד לטפל במקרים האלה. בדרך כלל דרושה התערבות כירורגית להסרת הרקמה ומתן אנטיביוטיק ריאטור פרידית וטיפול נמרץ, ועדיין כ-30% מהאנשים נפטרים, וגם וואו. קשה מאוד לגלות את המחלה הזאת בזמן. אז אחוז האנשים שנפטרים עולה.
אז בוא נדבר באמת על אותה חומצה אמינית שגיליתם את מסלולה. מהי אותה חומצה? למה היא משמשת את החיידק?
החומצה היא חומצה שנקראת אספרגין. החומצה הזאת היא, החיידק יודע ליצור אותה, אבל ברמות מאוד נמוכות. ושהוא נמצא בתוך המאחסן, זאת אומרת שהוא תוקף את הרקמות הרכות, הוא יוצר מצב של דחק או עקה על התא, והתא מתמודד עם המצב הדחק הזה על ידי כל מיני מסלולים. אחד מהמסלולים הוא יצירה של חומצה אמינית שנקראת אספרגין. ובעצם הוא טורף, אבל הוא טורף מאוד מיוחד. זאת אומרת, הוא יודע לשכנע את התא ליצור בשבילו את האוכל שהוא צריך. אז הוא משתמש בחומצה הזאת גם לצורך אוכל, אבל גם ברגע שהוא מרגיש שהחומצה הזאת נמצאת בכמויות מאוד נמוכות, הוא הופך למאוד אלים. ואז הוא מתחיל להתפשט. אז אנחנו מצאנו את המסלול המיוחד שקשור ליצירת החומצה הזאת בתוך הגוף, שהוא היה ידוע, ויש נגדו מעקבים, בגלל שהמסלולים האלה גם כן קשורים לתהליכים סרטניים ולתהליכים של פגיעה נוירולוגית, ואז חברות התחילו לנסות ליצור נגד המסלולים האלה מעקבים. ואנחנו ראינו בדיוק את המסלול, ויש כמה כאלה, ואמרנו, אם זה נכון שהחומצה הזאת היא הכרחית בשביל התפשטות החיידק, אז אם נעצור את יצירת החומצה הזאת בתאים שהחיידק תוקף, אז אנחנו נצליח לחזק את הגוף, והגוף יצליח לסלק את החיידק. אז זו הייתה את הנחת העבודה, וכתוצאה מזה לקחנו את אותם המעקבים שנמצאים בפיתוח, הוספנו אותם במנגנון, במודל עכבר שמחכה את המחלה הפולשנית של החיידק, והצלחנו למנוע את ההתפשטות של החיידק. ולא רק זה, אלא שאם החומרים האלה ניתנים גם אחרי ההדבקה של העכברים שמחכים את המחלה, אנחנו עדיין יכולים למנוע את המחלה. זאת אומרת שיש חלון זמנים תרפויטי, עדיין החומרים האלה יודעים לעבוד. אז זו רגישה חדשה של טיפול במחלות זיהומיות, לא על ידי הרג של החיידק, אלא על ידי, כמו על ידי אנטיביוטיקה, שבמקרים האלה היא לא עובדת, אלא על ידי חיזוק המערכות של הגוף, והטייה של שיעורי המשקל לטובת הגוף, וכתוצאה מזה לחיסולם של החיידקים.
ואפשר לקרוא לגישה החדשה הזו האנטיביוטיקה החדשה? הנה מקרה שבו האנטיביוטיקה הקלאסית פשטה את הרגל, לפחות לא עובדת.
היא עובדת. אם האנטיביוטיקה לא הייתה עובדת, אנחנו היינו כולנו מחוסלים. עדיין האנטיביוטיקה עובדת, ואז הכל עניין של איזונים עדינים. במקרה של החיידק הטורף, האנטיביוטיקה לא כל כך עובדת, כי היא לא מגיעה, כי אחד מהדברים שקורים זה שהרקמות, יש נמק של הרקמות, אז אין כניסה של נוזלים, ולרקומות האלה, אין מה שמזהין אותם, ואז גם האנטיביוטיקה לא יכולה להגיע. אנחנו מצאנו שאם אנחנו מזריקים את החומרים האלה גם מקומית וגם סיסטמית, זאת אומרת, אז אנחנו יכולים להתגבר גם על התופעה הזאת של חוסר כניסה של החומרים, ואנחנו, אפשר לקרוא את זה אנטיביוטיקה חדשה, זאת אומרת, הגישה היא חדשה מבחינה הזאת שאנחנו לא הולכים נגד החיידקים, אלא הולכים לחזק את הגוף במאבק שלו כנגד החיידקים.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' עמנואל אנסקי, חוקר ומרצה בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. תודה.
בבקשה, להתראות.
אלמוגים בני 400 שנה התקלו בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה. לא מדובר באלמוג הגדול ביותר בעולם, אבל על פי חוקרים, יש לאלמוג הזה תפקיד מרכזי או מהותי באקוסיסטם באזור. יצורים ימיים שונים תלויים בו למחסה ולמזון. התגלית דווחה בכתב העת Scientific Reports. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור מעוז פיין, אקולוג ימי, אוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו על אלמוגים או אלמוג בני 400 שנה, פעם מתייחסים לזה כאלמוג אחד ופעם מתייחסים לזה כרצף של אלמוגים, למה הכוונה?
זה באמת לא פשוט, כי אם דובר במקרה הזה באלמוג אחד שהוא בן יותר מ-400 שנה, כלומר אלמוג שהתחיל את חייו כאיזושהי פגית, איזושהי לרווה של אלמוג שהתיישבה לה בשונית המחסום, ועל ידי הנצה הגדילה את מספר פרטים, למעשה את מספר הפוליפים כמו שאנחנו קוראים להם במושבה. זאת זה למעשה קיבוץ של בעל חיים שהוא אחד, אבל הוא בעל חיים מושבתי, והוא גדל לקיבוץ של מיליוני חברים בקיבוץ הזה, שחולקים ביניהם את המזון שהם תופסים וגדלים ביחד כדי ליצור את ההר הענק הזה, למעלה מ-10 מטר קוטרו וגובו יותר מ-5 מטר שנמצא שם בשונית. הוא אגב לא יחיד, יש הרבה כאלה בשונית המחסום ובמקומות אחרים, כולל אצלנו בים סוף, מהסוג הזה, פוריטס, שמצליחים להגיע לממדים כל כך גדולים. אז שוב, מדובר בקיבוץ של הרבה מאוד פרטים שהם אותו גנום בעצם.
וזה מה שמסביר את העובדה שהדבר הזה שורד 400 שנה, שחלק מה... זרועות מתות וכולי ונוצרות חדשות? זאת אומרת, מה מסביר את השרידות הזו?
זאת שאלת השאלות האמת. בין כמה האלמוג הזה? האם אנחנו יכולים באמת את הרקמה עצמה להעריך? השלד, ללא ספק, הוא בין יותר מ-400 שנה, אבל האם באמת ברקמה אנחנו רואים את הסממנים האלה של הגיל? וזאת שאלה שעדיין הרבה חוקרים עוסקים בה, אבל כמו שהצעת, אכן פוליפים באותו קיבוץ מתים ואחרים מתחדשים או מנצים במקומם, ולכן זו תופעה מאוד מעניינת שמאפשרת גם את הגיל הרב של אלמוגים כאלה, מעריכי חיים. אבל זו תופעה מדהימה, שכן אל תוך שלד אלמוג כזה אנחנו יכולים לא רק למדוד את גילו, אלא אפילו לשחזר את כל התנאים הסביבתיים בהם הוא גדל. הוא מקליט בשלדו את כל התנאים הסביבתיים באותו אזור.
עכשיו בוא נדבר על היחסים בין האלמוגים הללו, האלמוג הזה, ליצורים מסביב.
אז קודם כל, כשאנחנו חושבים על אלמוג של יותר מ-400 שנה, צריך לזכור שהוא חי למעלה מ-400 שנה עם אותם בני זוג, או עם האצות השיתופיות שחיות ברקמתו, והן הסוד הגדול של אלמוגים והיכולת שלהם להשקיע את השלד הגירני הזה. אז בתוך רקמתם, בתוך התאים של האלמוג, חיות אצות בצפיפות של למעלה ממיליון לסנטימטר רבוע שטח אלמוג, ומן הסתם, כשמדובר על כל כך הרבה שנים, היו צריכים לחיות ביחד. מעבר לכך, סביב האלמוג, או נתחיל על פניו, יש הרבה מאוד בקטריות שיושבות יחד איתו ומהוות חלק מהחברה הזאת של אלמוג, אצות, בקטריות ומיקרואורגניזמים אחרים שקודחים אפילו, חלקם אפילו חיים או חלק מחסרי החוליות קודחים אל תוך שלדו, ומסביב הוא בונה עיר תת-מימית לדגים וחסרי חוליות שנמצאים סביב האלמוג, ולכן גם חשיבותם בהיותם מינים מהנדסים. תוך כדי השקעת השלד הם בונים למעשה את הבית, את השונית, אלפי מינים אחרים בסביבתם.
וואו, טוב, די מדהים כל מה שקורה שם, ובכלל העובדה שדבר כזה שורד 400 שנה, אני מאוד מקווה שההתחממות הגלובלית לא תחסל את המקום. מה קורה באמת בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה, כמובן כהשפעה של ההתחממות הגלובלית? זאת אומרת, דברים שמתחילים להיפגע?
עצוב מאוד, לא מתחילים. אנחנו בחמש השנים האחרונות, שלושה אירועי הלבנה משמעותיים.
אובדן
האצות השיתופיות גרמו לאובדן של 50% מכל שטח שונית המחסום. דובר על אלפי קילומטרים של שונית שכבר לא איתנו, והחדשות משם הן מאוד מאוד לא טובות. אולי גם בכך הסנסציה הגדולה של למצוא פתאום אלבוג ששרד 400 שנה, ואולי עבר אירועים כאלה, אירועי יקה, אבל שרד את כל התקופות הקשות, גם של שערות, גם של ועלייה בדחיפות השערות, וגם כמובן עליית הטמפרטורה שגורמת שם לשמות בשונית המחסום, תופעה אדירה כזאת.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור מעוז פיין, אקולוגיה מאוניברסיטת בר אילן והמכון הבין אוניברסיטאי למדעי הים. תודה. ובמסגרת פינת התנ״ך נשמע את המשך עלילות גילגמש. שלום לשדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
אז הנה אנחנו, אולי נזכיר למאזינים ולמאזינות מה פחות או יותר סיפרת על גילגמש בשבוע שעבר.
כן, כן, היום נמשיך בעלילות גילגמש וחברו אין כידור, כתזכורת למה שקרה בשבוע שעבר. גילגמש הוא מלך ערך, והוא בחור די מופרע, נקרא לזה ככה, והאלים כדי לאזן אותו יצרו לו חבר טוב, אויב בשם אנקידו, שבסוף הפך לחברו הטוב. וסיימנו פעם שעברה שגילגמש רצה להרוג את החומבבה, שומר יער ארזי הלבנון, ולכרות את הארץ שבמרכז היער. עכשיו, לפני היציאה, גילגמש ואנקידו קפצו למקדש של העלה נימסון, אימא של גילגמש. אתה יודע, דודו, לקבל ברכה מאמא זה אף פעם לא מזיק, בטח אם היא אלה כמו נינסון. וגילגמש הסביר לאמו במשפט קצר את תכלית מסעם. כך הוא אמר, חומבבה היום אהרוג, וכל הרע אשר ישנה שמש אעבד מן הארץ. פה נזכר אל נוסף, שמש שהוא אל השמש, כמסתבר משמו, ותפקידו העיקרי מלבד להאיר את פני הארץ, הוא להיות אל הצדק. שים לב, דודו, השומרים כבר הבינו לפני יותר מ-5,000 שנה, כי אור השמש הוא גורם הצדק מספר אחת. ועכשיו, נינסון, אם גילגמש לא התלהבה מהרעיון, בכל זאת חומבבה, אז הפקיד את גילגמש בידי אנקידו, החבר שלו, והוא נענה לאתגר והבטיח לאמא לשמור על גילגמש מכל משמר. עכשיו, במהלך המסע להר הלבנון, מאזור דרום עיראק להר הלבנון, חלם גילגמש כמה וכמה חלומות, ואני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, דודו, כי החלום נתפס בימי קדם כאמצעי של העברת מסרים מהאלים. גילגמש בעצם ניסה לקבל מסר מאת האלים, האם תצלח דרכו או לא, וכך כתוב, עלה גילגמש על ראש ההר, מנחתו הקריב ואל ההר נשא תחינה. הר, הווה לי חלום, דבר בשורה, טוב הראה. עכשיו, גילגמש ישין את סנטרו על ברכיו, שינה כובשת אנוש נפלה עליו. עכשיו, יש פה רמז מטרים אגב שגילגמש בסוף 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 לא יזכה בחיי נצח. אתה יודע, שינה מאפיינת בני תמותה, לא אנשים בני נצח. בכל הילה גילגמש חלם חלום מפחיד אחר. עכשיו, אנקידו, החבר הנאמן בתפקיד יוסף בעל החלומות, פתר את החלומות המפחידים בכיוון החיובי, והפתרון לכולם הוא אחד, הם יצליחו להרוג את חומבבה, אבל כדאי להתייעץ עם שמש אל השמש, ושים לב מה שמש ענה להם. החפז, התייצב נגדו, לבל יבוא אל היער, לבל ירד אל החורש, לבל ימלט, טרם יעטה שבעת שריונה ונוראים, אחר עתה אחד עתה ושישה פשט. העצה של שמש היא פשוטה, תקוף עכשיו, 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 לפני שחומבבה יהיה מוכן. עכשיו, ברשותך, דודו, כמה מילים על חומבבה, שהם קוראו משתוקקים להרוג אותו. חומבבה הוא שומר יער הארזים, מקום משכן האלים. זה מאוד מזכיר את הקרובים בכניסה לגן עדן, אגב, ותפקידו הוא להטיל מורה על בני האדם המתקרבים ליער הארזים. הוא עצמו נראה, אגב, כמו אכלה של נרגילה ואקורדיאון. יש לו כפות ידיים של אריה, תופרים של נשר. הגוף שלו עטוי קסקסים חדים, כמו סוג של כיפות. לראשו קרני שור אימתניות, וזנבו וזכרותו, כולם מסתיימים שנייה בראש נחש. ולפתע מה כתוב? אחת שעה כשעגה מלאה אימה, נותר היער, זה חומבבה, ישאג, עצי היער רעדו, זה ממש פחד אלוהים דודו, חומבבה שאג, מי לא יירא, כתוב, הם התקרבו כתה חומבבה בשקט בשקט, אבל הוא, שיהיה בריא, יש לו שמיעה מעולה, ישמוע חומבבה את כל צעדיהם שאג, איש לא יבוא אל יער הארזים, מאז ומעולם, איש לא בא אל מושב חומבבה מימים קדמונים, פה אגב התחיל ויכוח בסגנון כן נכון לא נכון, בכל צד ניסה לשכנע את הצד השני שחבל לו להתמודד כי הוא במילא הוא יובס. עכשיו ראשון הדוברים היה אנקידו שהציג את כוחם המשולף, חומבבה ממש לא התרשם והוא אפילו די כילל אותם, שים לב דודו פעם ידעו לקלל בסטייל. נקלה אוויל גלגמש, איש כסיל, מדוע באת אליי? לך אנקידו, בן דגים אשר לא ידע את אביו, זרע קרפדה וצב אשר לא ינק חלב אמו. חומבבה כמו ששמת לב הוא בא ליכולת ביטוי מרשימה ביותר, במילים אחרות, אין כאילו חתיכת אפס לממי אתה, שאפילו לראות את תנועת הבורג הזה בקצה, הברגת מנורה בקצה. בסופה של הוויכוח הארוך התחיל קרב, הקרב היה די שקול עד שבמהלך הקרב שמש אל השמש התערב לטובת גלגמש, הוא הביא רוחות צער שונות שיקשו מאוד על חומבבה, אבל עזרו מאוד לגלגמש, התוצאה ברורה, גלגמש בסופה של דבר הכניע את חומבבה, ולאחר שחומבבה הובס, הוא התחנן על נפשו. עכשיו יכול להיות שהתחינה הייתה מתקבלת, אלמלא אנקידו התערף, ודרש מגלגמש במפגיע להרוג את חומבבה. שים לב מה אמר אנקידו. חברי, את חומבבה נותר יער הארזים. כתוש אותו, הרוג אותו, תחן אותו ואת אפרו פזר. את חומבבה נותר יער הארזים. כתוש אותו, הרוג אותו, תחן אותו ואת אפרו פזר. חומבבה הבין כי גורלה נחרץ, וכילל שניהם כללה נמרצת שלא יאריכו ימים יחדיו. הוא קילה את גלגמש שימות ראשון ושאנקידו לא ימצא חבר כמותו. אנא דודו, זכור את הקללה, עוד נחזור אליה בהמשך.
אוקיי.
Okay. חומבבה בסופו של דבר רוצה להורג, שאני אומר המשך הכוונה בפינה הבאה, וסוף סוף הם יכולים לכרות את הארז שבלב היער. עכשיו, לא ברור לחלוטין מדוע הארז, דווקא הארז הזה היה כזה חשוב. אולי אתה יודע, בדומה לעץ הדעת או עץ החיים, היה לו איזה מעמד מיוחד, תכונות מיוחדות וכדומה. עכשיו, קהל היעד המקורי של הסיפור ידע, לצערנו אנחנו כבר לא יודעים. טוב, היפים ומרוצים גלגמש ואנקידו חזרו לערך, ודבר ראשון אחרי שחוזרים מהמסע, מקלחת, בגדים חדשים, ועתה לאחר שגלגמש נקי ורחוץ ונאה ביותר, הוא לחד את תשומת ליבה שלא אחרת מאשר של אישטר, אלא את האהבה. היא מאוד אהבה את מה שהיא ראתה, והציעה לגלגמש הצעה שלא יוכל לסרב. לשים לב מה האלם הזה הציעה לגלגמש. הווה גלגמש, לו חתני תהיה, הענק תעניק לי מגדיך, לו תהיה אתה בעלי, לו אני אהיה אשתך, ואל ביתנו תבוא עם יכרות ארז, אל ביתנו תבוא. אתה יודע, אבל אישטר יצא מוניטין בעייתי משהו, ביחסי עם גברים. גלגמש התבסס על ניסיונם אמר של אחרים. בהתחלה הוא הצטנע וטען שאין ביכולתו הכלכלית לשאת אישה כמו אישטר, בכל זאת המוער שהוא צריך לשלם הוא כבד. אבל מהר מאוד הוא עלה להתקפה, בהתחלה הוא השמיץ אותה, ואחרי זה מנה את גורל מאהביה של אישטר בזה אחר זה. שים לב איך הוא אמר לה. צל החומה, שם מושבך, זה רמז ברור שמופקרת ומפוקפקת, אתה מבין לבד דודו איזה סוג נשים יושבות בצל החומה, אבל למה לרמוז אם אפשר להיות ישיר? סודר זונה לא תעלות העתית תחת גלימתך, לא אסייך לאישה. את קירה אשר לא תחם, אשר לא תחם בכפור, דלת פרוצה אשר לא תכלה רוח ומשב, החל המנפץ את גיבוריו, אכברה מחרסמת את מצעה, זפת המתנפת את נושאיה, חמת, מה עם הכוונה? הפוצעת את נושאיה, לבנת גירה ממוטטת חומת אבן, אל, אל ניגוח הכוונה, אשר לא ינתץ מבצר בארץ אויב, נעל נושכת בעליה, ושים לבין על זכרים הקודמים בחייה של אישטר, הווה אגיד לך גורל מאהבייך, בעל הכתפיים, לא ברור מזה, שבר זרועותיו, לתמוז חתן נעורייך, דיברנו על האל תמוז אם אתה זוכר, מדי שנה בשנה ימי בכי מועדת, אהבת את השרקרק המנומר, איזה ציפור, לא ברור אותם, הלא הקיט אותו ואת כנפו שברת, אהבת אריה אדיר, אריה אדיר כוח, הלא חפרת לו שבע ושבע שוחות, כלומר תמנה לו מלכודת, אהבת סוס נאמן בקרב, הלא מגלב דורבן ופרגול הועדת לו, אהבת רועי נוקד אביר רועים, הלא הקיט אותו ולזאב הפכת אותו, הניסו נערי הצון מקנת כספו, וכלביו ישכו את אחוריו, אהבת את אישלנו, הגנן, עוד פעם, יש לה קשר לאיזה גנן, הקיט אותו, לכל עד הפכת אותו, הושבת אותו בחשקת אדמת גן, לא יעלה מעלה ולא ירד מטה, והנה העיקר, ואתה, אם אותי תאהבי, הלא כמותם תסימני, במילים אחרות, אישטר היקרה, לא תודה. עכשיו אישטר הנעלבת, והזוהמת פנתה אל אביה, אנו אל השמיים, וביקשה בקשה, לתת לה את פר השמיים, זה פר מיתולוגי רב כוח, שיהרוג את גלגמש, היא לקחה את הפר האמתני אל ערך עירו של גלגמש כזכור, שם הוא גרם נזקים בנפש וברכוש, ואין כאילו הפעם נאבק בפעם, אבק ארוך וממושך, כולל צועה שהפר הטיל עלי כידו, ממש לא נעים ככה, מסופר בדרמטיות, דרך הפר הטיל את צועתו עלי כידו, והוא צריך להתנקות מזה, אבל בעזרת גלגמש, לפר השמיים, מה שנקרא, לא היה מזל, והוא הפך לזל, והנה אנחנו מתקרבים לסיום דודו. אשתר ההומה עלתה על חומת ערך וקיללה את גלגמש ואת אנקידו, ועכשיו אנקידו לא בזבז זמן, זרק עליה את שוק ימין של הפר, ופה הוא גם עשה טעות שהוא קילל אותה והוסיף חטא על פשע, הוא גם איים על אשתר, והוא אמר לה, ואת לא לחדתיך כאשר עשיתי לו, כן עשיתי לך. כלומר, אם היא לא התנופס אותך, הייתי הורג אותך כמו שהרגתי את הפר, די שחצנות לבן תמותה להגיד את זה לאלה, וזה משפט הסיום דודו. גלגמש ואנקידו הלכו לישון סוף סוף, אנקידו חלם חלום, חלום שאותו נזכיר בפעם הבאה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הכתום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, תודה רבה.
תודה לך ולמאזינים.
אם כן, בייבי שארק, גרסת הנס. לראשונה בעולם קריש נולד באקווריום באיטליה, שבו חיות רק נקבות. שלום ליושבת ראש עמותת קרישים בישראל, דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה, עדי ברש, שלום.
שלום.
האם אנחנו צריכים לעלות במקביל אלייך גם אדם שעוסק במטאפיזיקה, או שלא?
למה?
כי זה הגיוני שרק נקבות שם באקווריום ונולד קריש?
זה גם בכלל לא הפעם הראשונה שמתועד כזה דבר, גם מעבר לזה, אנחנו כאנשים נורא רגילים לראות את העולם בעיניים שלנו, אבל בעולם החי זה דבר שקורה בהרבה מאוד קבוצות.
רגע, זה לא לראשונה בעולם? כי ככה...
לא, אני יודעת, אבל לא.
אם כן, שוב נמצא בג בעיתונות המדע הפופולרית, תמיד מגזימים. כל דבר הוא לראשונה וכל דבר הוא פריצת דרך.
עד כמה שהבנתי, אין המון פרטים משם, אבל עד כמה שהבנתי, זה מין שעוד לא מצאו בו. עד היום מצאו משהו כמו שבעה מינים של קרישים ובתאים. אבל זה בגלל שאתה יודע, אנחנו לא הולכים ובודקים. מאוד מאוד קשה לעשות מחקר על תאים של קרישים, כי אתה צריך את כל השגר שלהם בשביל לדעת באמת מה קרה שם. וזה כמעט ולא קורה. יש מעט מאוד מחקר שכולל את כל התאים של קרישים מסוים, ובגלל זה תמיד מאוד כבר יומים. אבל מצאו את זה גם בטבע, גם בשטח של דג מסור, שזו חיה שכמעט נעלמה מהעולם ויש רק ריכוזים קטנים באוסטרליה, ומצאו ששם גם בטבע, בשטח כאילו, הם מצאו רביית בתולין, זה נקרא.
אז בואו נדבר באמת על משהו שהוא לא אינטואיטיבי. אוקיי, אז יכול להיות שהתרגשנו יתר על המידה, למרות ששוב, הזכרת שמדובר אולי בפעם הראשונה שזה מתועד במין הזה. איך יכול להיות, איך זה עובד בטבע? הרי בקרב יונקים או בני אדם, הקרובים לנו כמובן, שזה אנחנו, לא ייתכן, נשים רק נשים במקום אחד, לא ייוולד ילד.
חכה, אל תגיד על להתאחר, כן, אנחנו עם הטכנולוגיה שלנו מתקדמים בקצב זה, אבל ביונקים זו הקבוצה היחידה שכנראה אין בה את זה. וזה בגלל שבמנגנון של החלוקה של הביתית יש איזה סינון שלא מאפשר את הביתה שמורכבת מאותה גנטיקה.
אבל בבעלי חיים אחרים כן?
כמעט כל הקבוצות, וחושבים שכל הקבוצות חוץ מיונקים.
די.
זה מאוד נפוץ בחסרי חוליות, ובחולייתנים גם, מגלים לאט לאט יותר. שוב, אנחנו לא, זה לא חיות, ככל שאתה מתקדם למעלה, זה חיות יותר קשה לגדל במעבדה, ויותר קשה לעקוב אחרי כל מסלול החיים שלהם, ולכן יודעים פחות, אבל גילו את זה בנחשים, בדגים, בצבים, אין לי רעיונות עכשיו מהראש, אבל חושבים, בעופות, וחושדים שזה נמצא בכל הקבוצות חוץ מהיונקים. זה יצא לנו ממש במקרה, כי אנחנו בעמותה, אנחנו עושים, כל יום שישי אנחנו מעלים פוסט על להגדיל את הידע על קרישים ובתאים.
כן.
בדיוק עכשיו אנחנו בסדרה של איך קריש בא לעולם. אז בדיוק השבוע התכוונו לכתוב על רביית בתולין, ובא הסיפור הזה והרים לנו.
אז בואי נעשה ספוילר, אז מה יהיה כתוב בפוסט? איך קריש בא לעולם? מה זה היצור הזה?
באופן כללי, זה בגלל שהם יצורים כל כך קדמונים, והם 450 מיליון שנה אחורה, שזה לפני הדינוזאורים מלא, אז אנחנו מדברים על התפצלות מאוד גדולה בסוג של הרבייה, ויש קרישים שמטילים ביצים, ויש קרישים שמשריצים, זאת אומרת הביצים גדלות בתוך הבטן, ויש קרישים שיולדים כמונו עם שיליה.
די.
וזה נורא קשה לאנשים לתפוס.
וכן, זה קשה, נכון, כי זה מוזר.
אבל כן, זה נורא לא מוכר לנו, והם לא יונקים, אבל כן יש להם רחם וכן יש להם שיליה. והמגוון שלהם הם הרבה יותר פלסטיים מאיתנו, הם הרבה יותר, יש האפשרויות הרבה יותר מגוונות שם. זה נורא מעניין, זה אחד הדברים הכי כיפים, נגיד.
מאוד מעניין. אז איך זה יכול להיות שדווקא אנחנו הכל כך מוגבלים וצרים, צרי אופקים בכל מה שקשור להתרבות וכו', אנחנו השתלטנו פה על העולם ולא הקרישים?
אנחנו הרבה יותר ספציפיים. חוץ מזה שיש כל מיני סיבות, זה לא נכנס עכשיו להתפחות של האנשים, אבל יש סיבות שהמוח גדל והיכול שלנו ללכת ולעמוד ישר, ואצבעות וטפה, אבל אני לא יודעת מי ישתלט, בוא נראה מי יישאר פה אחרי מה שאנחנו עושים.
את אומרת חכה עם היהירות הזו.
אנחנו בדיוק באמצע כמה 32 מעלות בים תיכון, בוא נראה.
לאט לאט, אוקיי, אז רגע לפני שאנחנו הורגים את עצמנו, נשוב לקריש, אז אם נרצה לדייק את הכותרת הזו, אז זה לא לראשונה בעולם נולד קריש כתוצאה או במקום שבו חיות רק נקבות, אלא זו תופעה נפוצה יחסית, אולי במין הזה זו הפעם הראשונה שזה מתועד.
מה זה נפוצה? אנחנו גילינו מעט מאוד מקרים, אבל זה בגלל היכולות שלנו ולא בגלל הקרישים.
אבל זה קורה, זה אפשרי כנראה.
זה קורה וידוע וכבר... אפילו נבדע גנטית ברמות כאלה או אחרות.
וואו, אי אפשר לנצח את הדרך הזו להשתכפל, נכון?
היא דרך פחות טובה, אבל היא דרך שמשתמשים בה כשיש מעט, וכשאין לך זכרים, והיא דרך שעוזרת לשמור על המין. כשאין לך ברירות, ואתה עדיין נשאר במצב שיש לך סיכוי להמשיך. לך שזו אופציה טובה מאוד כשהמספרים יורדים ושהיו מתוקות גדולות.
טוב, תודה לך על הדברים, עדי ברש, יושבת ראש עמותת...
מוזמנים לקרוא את הפוסט שלנו, כן, בעמותת קרישים בישראל.
אז רגע, אז איך אתם מופיעים בפייסבוק?
עמותת קרישים בישראל.
עמותת קרישים בישראל, ייכנסו, זה מאוד מעניין, יצורים באמת מעניינים שיש בעולם. תודה רבה לך, עדי ברש, יושבת ראש העמותה ודוקטורנית באוניברסיטת חיפה. תודה. ובמסגרת פינת הלשון, השד העדתי יוצא מהבקבוק. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
מנסה לעורר פרובוקציות בשעה זו של היום.
הצלחת, נראה לי.
נראה לי שאנשים עדיין עוד לא התעוררו. ומי שמאזין לנו בערב לא יבין את התחושה של הבוקר, כן.
מצד שני, אולי אחרי השיחה שלנו הזאת, וכבר האטמוספירה תשתנה לחלוטין.
אני מקווה, קדימה, זה תמיד נושא מעניין.
כן, אז האמת שככה כשחשבנו על מה נדבר השבוע, אז פתאום עלתה בי איזו מחשבה, ואז אלכס, הנהדרת שלכם, אמרה ככה, אוי, זה ממש מסתדר אם באו לאכול איתי. ואז אמרתי, כן, זה מסתדר כנראה עם כל דבר כאן שקורה בזמן הזה. באמת עלתה בי המחשבה על בוא נדבר רגע על לשון או על שפה ועל הדתיות ועל השימוש בכל מיני מילים בשפה כדי לקטלג בעיקר אנשים. אז אנחנו ככה, אולי רק כדי להכניס לתוכן, אנחנו מדברים הרבה פעמים על אשכנזים ומזרחים. אנחנו מדברים על...
תגידי, אגב מזרחים, אבי מדי פעם מעורר את השאלה איך זה שהספרדים הפכו למזרחים? מתי זה קרה?
זה ממש שאלה טובה, אתה יודע, בדיוק גם אני חשבתי על זה, שפעם הייתה באמת חלוקה בין אשכנזים לספרדים. אבל אז התברר שלא כל הספרדים נחשבים לספרדים, למה? כי יש כאלה שהתרבות שלהם היא תרבות המזרח. ספרדים הם עדיין מערביים במידה רבה, הם עדיין יוצאי אירופה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שימוש בשפה, שימוש במילים, כדי ליצור הבדלי מעמדות חברתיים בכלל. זה לא רק כדי לדבר על מוצא כבר, כי פעם פשוט היינו אומרים, אלה הולכים על פי אישית, בעיקר אשכנזים או ספרדים, היה נוגע לשני...
אמרת שיש פה איזשהו אינטרס מתחת לרצון לתייג ולמדבקות. זה לא סתם לשייך אנשים למקום ממנו הם הגיעו, אלא יש פה עוד העמסה של עוד משהו, עוד מידע.
זה כנראה אחד הדברים שקורים הרבה פעמים בכלל בשפה. שפה סופגת לתוכה הרבה מאוד קונוטציות ומטענים סמנטיים, גם מעבר למשמעויות המקוריות של כל מילה. במקרה הזה אני חושבת שאשכנזים וספרדים כשהם נולדו כמילים כאן, אז באמת ייצגו שני דברים, ייצגו מצד אחד את המוצא הגיאוגרפי, ומצד שני גם את הגישה הדתית, כלומר יש נוסח ספרד ויש נוסח אשכנז לתפילה. משם התחלנו, אבל אז התברר שספרדים יש מכל מיני סוגים. יש אלה שבאמת חיו באירופה, גורשו בגירוש ספרד, למשל, אבל אז מגירוש ספרד, שמשם המקור של ספרדים, הם נפוצו לכל מיני מקומות, והמקומות האחרים, במידה רבה, הותירו איזשהו חותם. עכשיו, נגיד, יהודים ספרדים בבלקן אינם כיהודים ספרדים, למשל, באפריקה, במדינות האסלאם, בצפון אפריקה. למה? מכל מיני סיבות כנראה שהתפתחו והשתנו, לא רק תרבותית אגב. אנחנו מכירים את השימוש הזה בלבנים ושחורים, אנחנו מכירים עבודה שחורה וצברון לבן, כלומר, יש כל מיני דברים שהם כאילו מין מונחים כאלה שכבר חדרו איכשהו לשפה, הם פשוט נמצאים בה, ואנחנו לרגע, אני חושבת שבא לי מאוד לעצור לרגע ולשאול רגע אז איך הם נולדו ולמה בעצם. אני חושבת שאחד הדברים שהצחיק אותי כשהכנתי ככה כמה דברים לפינה הזאת, שמצאתי איזשהו מאמר מאוד נחמד שכתב אורי שוורץ מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הכותרת שלו הייתה עיראקים אשכנזים מאוד, והוא פותח את המאמר שלו בציטוט שהוא שמע בשדרות רוטשילד בתל אביב בשנת 2012, וזה הולך ככה: הם משפחה מאוד אשכנזית כזאת, ההורים רופאים, הבן עורך דין, בעצם נדמה לי שהם עיראקים. אני חושבת שכאן בעצם
את אומרת שחצינו את קו המוצא הגיאוגרפי ועברנו בכלל רק למעמדות או למקצועות או למשהו כזה.
נכון, ממש. אני חושבת שזה התנתקנו. בדיוק מה שקורה כאן לגמרי. אתה גם רואה שאשכנזי, כמו הומו, כמו כל מיני מילים אחרות, יש כאן בעצם רק תוכן, הפכו להיות בעצם מילות גנאי. הרבה פעמים אתה שומע, נגיד בצבא אתה שומע, תביא את האשכנזי הזה שירוץ. תגיד לאשכנזי.
זה מעניין איך כל תווית בסוף מדרדרת לכדי כינוי גנאי. הכל נהיה כינוי גנאי. הכל.
זה נכון. זה נכון, לא הכל, אבל בעיקר האלה שיש בהם איזשהו מתח. כלומר, אני חושבת שכשאתה, כשיש שני מושגים מנוגדים זה לזה, ויש ביניהם איזשהו מתח רגשי, אז הרבה פעמים פשוט הקבוצה שמנגד משתמשת בשם המנוגד כדי להפחית את המעמד. למה אני מתכוונת? אצל ספרדים או מזרחיים, כשהם אומרים על מישהו שהוא השתכנן, הם בעצם מעליבים אותו, נכון? הוא כאילו, הוא יצא, הוא כבר לא שלנו. הוא כבר לא, איך אומר איתי לוי בתוכנית בערוץ האחר, הוא כבר לא מנחן גנה, הוא כבר לא משלנו. אבל מנגד יש לנו את האונזרה של הוולבוזים, שגם אצלם יש כאילו משלנו. הוא לא משלנו, כלומר, יש הרבה מאוד מאמרים ודברים שנכתבו על העניין הזה שהמדינה הייתה בראשיתה מתנהלת בהגמוניה האשכנזית. אנחנו ממש מדברים היום על הגמוניה מבחינה סוציולוגית, כלומר, זה לא דווקא אם אתה באמת השולט הרשמי, אם אתה ההגמון באמת, אבל יש הגמוניה תרבותית. יש הגמוניה חברתית, יש השליטה החברתית נמצאת בידיה של קבוצה מסוימת, היא מכתיבה את הערכים שלה. כשאנחנו מדברים על האונצר הזה, על המשלנו הזה, אז מדברים על זה שפעם אנשים שהיו רוצים ללכת להביא, לקבל פנקס אדום ולהיות שייכים כאילו למעמד העליון, אז היו מקבלים פתק כזה שהיה כתוב עליו אם הם משלנו או לא משלנו, ולפי זה היו כן או לא, מכניסים אותם לפנקס האדום, להשתייכות ההסתדרותית, למעמד היותר גבוה וכולי, זאת אומרת, ממש ממש אנחנו...
זו דוגמה טובה, אבל אני, בוודאי בשנות ה-80, אפילו 90, הייתי מאמר דאז שהנושא הזה ירד מהפרק, והנה מדובר בגלי סינוס, זה דבר שחוזר וגדול, כל עניין הזהויות, ואנשים מתחברים לשורק, כבר כולם, הרבה מאוד אנשים כמובן מעובבים, וקצת מפה וקצת מפה, ובכל זאת נושא הזהויות עדיין מעסיק אותנו.
נכון, זה נורא יפה מה שאמרתי, כי אתה יודע, העניין הזה של הזהויות, או השמות לזהויות וכזה, זה משהו שאנחנו ככה יודעים שב-1960 ככה נתבע בארצות הברית, המונח וואסט, שהרעיון שלו היה הפירוש, זה היה ראשי תיבות בעצם של White Anglo-Saxon Protestant American, אוקיי? וברוך קימרלינג בארץ שלנו כאן, תרגם אותו או נתן לו בעצם איזושהי פרשנות למה שקורה כאן אצלנו, והוא טבע את המושג החוסלים. החוסלים, ראשי תיבות, אשכנזים חילונים ותיקים, סוציאליסטים ולאומיים. והוא אז, כשהוא טבע את המונח הזה, אי שם באמת בשנות ה-70 וה-80 זה התחזה, באמת אמר, הוא דווקא חזה שהשיח הזהויות הזה ילך ויתרחב, והוא דווקא חזה, הוא לקח אותו למקום קצת אחר, הוא היה קצת יותר אופטימי, והוא אמר שבחזון שלו ברור לו שכשכור ההיתוך התפרק, הרי עד שנות ה-70 לא ידענו או לא דיברו בגלוי על המון זהויות, או לפחות לא על זהויות שאינן הזהות ההגמונית. כל מי שלא היה אשכנזי בהגדרה, זהותו התרבותית נמחקה, וגם האשכנזים במידה רבה התביישו לדבר יידיש הילדים שלהם בחוץ, כאילו היו, כל העניין הזה של לא נדבר את שפת הבית, לא נכיר את התרבות המקורית, הרצון להתמזג לתוך הישראליות, כור ההיתוך שבצבא מקבל באמת משמעויות מאוד רחבות כאן. כל הדבר הזה בעצם, ברוך קימרלינג חזה או אמין, שברגע שהתפרק המונח הזה והאיסור במרכאות, או שלא במרכאות, לדבר על זהויות ייעלם, אז בעצם תהיה כאן רב תרבותיות. ומהי רב תרבותיות? היכולת להיות שייך לכל תרבות באותו האופן, מתוך גאווה תרבותית מקורית, ומתוך איזשהו שוויון ושיתוף פעולה ויחסי גומלין בין התרבויות האחרות גם. זה לא קרה. מה שכן קרה זה שבאמת שיח הזהויות עולה כל הזמן, אבל הוא עולה מתוך המקום המשסה והמפלג, ולא מתוך המקום של הרב תרבותיות. וזה באמת נורא נורא, זה לא כל כך מפתיע, אבל זה כן מוזן ממשהו. אם אנחנו ככה ניקח את ההתפתחות של האשכנזי הזה, אז אנחנו היום מדברים בלבנים ושחורים. הלבן הזה, השבט הלבן, זה התחיל מהשבט הלבן, נכון. ובשבוע שעבר בריאיון שעורר הרבה מאוד הדים, מירי רגב עם ה-DNA הלבן של מנהיגי מפלגת הליכוד, השימוש הזה בלבן לעומת שחור, אגב, שלא תמיד בצדק, כלומר, יש הרבה מאוד אשכנזים שאינם דווקא לבנים, והרבה מאוד מזרחים או ספרדים שאינם דווקא...
שוב, כפי שאמרת, זה כל כך שונה, עצם הדיכוטומיה הזו היא שגויה, והיא גם לא קשורה לא לצבע ולא למוצא, וזה הרי ערבוב, אבל שוב, זה משהו שהשפה מייצרת. ברגע שאת משתמשת נכון. בביטויים האלה, זה מייצר את זה, לא המציאות.
נכון. זה גם משהו מעניין, כי אתה יודע... יש מלבד חקר השפה כשפה בהגדרה או באופן מנותק מדברים אחרים, יש יותר ויותר כמובן התעסקות עם פסיכולינגוויסטיקה, כלומר כל מיני תהליכים פסיכולוגיים שקשורים בלשון או בשפה, וסוציולינגוויסטיקה, כל מיני תהליכים חברתיים שעולים מן השפה או שהשפה מעלה אותם לחברה. ואני חושבת שאחד הדברים באמת הפסיכולוגיים המעניינים זה שאנחנו בעצם הרבה מאוד מחקר מדבר על זה שאנחנו נוהגים לקטלג, שאנחנו נורא צריכים להכניס אנשים לתוך קטגוריות, לתוך מגירות, כי יותר קל לנו להתמודד עם העולם, כשאנחנו מזהים אדם, אנחנו אומרים, טוב, הוא שייך ל, ולא להתמודד עם כל בן אדם באופן פרטי. אנחנו כאילו עושים איזשהן הכללות כדי לטפל בפחד הזה מהעולם. אנחנו פוגשים כל יום המון המון אנשים, המון המון מידע, וכל התמודדות, שוב, על פי הפסיכולוגיה ועל פי אבי הפסיכולוגיה פרוידית, אנחנו בעצם נמצאים במין חרדה. בכל פעם שאנחנו פוגשים מישהו, יש איזושהי חרדה מלהכיר.
יש ככל הנראה סיבות מוחיות אפילו לכל הדבר הזה, אבל ברגע שאתה עובר את החרדה הראשונית, אנחנו מצפים להבנה מורכבת יותר את המציאות, ומשום מה, אנחנו חוזרים לדבר בתוויות.
אז זה כנראה קורה לחלק מאיתנו, ההבנה המורכבת יותר, ולפעמים זה פשוט הרבה יותר קל, וזה גם די משרת. תראה, אנחנו רואים יותר ויותר בשנים האחרונות ששיח הפילוגים הזה משרת אנשים, הוא משרת כוחות פוליטיים, הוא משרת כוחות חברתיים, הוא גם מאוד עוזר לאנשים ברמה הפרטית. הרבה אנשים, יותר קל להם להגיד, לא הצלחתי כי נפלו אותי, כי דפקו אותי, כי פגעו בי, ולא כי אני פחות מוצלח, או כי אני לא הייתי במקום הנכון ובזמן הנכון.
אז זו נקודה טובה לעצור אותך, וכמובן אל תאשימי אותי בזה שעצרתי אותך על רקע עדתי. כמובן,
אני אשתדל.
אלא כאן מדובר.
אנחנו עוד נדבר בזה.
בצוות משלל עדות ועמים שגוזר עליי לעשות את זה. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
להתראות, דודו.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בג'יל מרפי, סופרת הילדים שהלכה לעולמה השבוע. שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרים בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום.
שלום.
הכירי לנו את ג'יל מרפי.
טוב, אם אתם עוד לא מכירים ומכירות את ג'יל מרפי, אז זה איחרתם את המועד, מכיוון שהיא הלכה לעולמה בשבוע שעבר, ב-18 באוגוסט, לצערנו מסרטן אחרי מלחמה ארוכה במחלה. אבל לפני כן היא כתבה, הוא החלה לכתוב את אחת הסדרות המקסימות ביותר שלי הזדמן לקרוא, המכשפה הגרועה ביותר, והיא התחילה לכתוב את הסדרה כשהייתה בת 15, כשהיא עצמה הייתה בתיכון, והיא למדה בבית ספר קתולי לבנות, ויום אחד היא ושתי חברותיה חזרו הביתה עם המדים של בית הספר שלהם, ואימא שלה העירה משהו על זה שנראות כמו שלוש מכשפות. וזה נתן לה את הרעיון, והיא ישבה והתחילה לכתוב, וכבר כשהייתה בת 19, היא הגישה את כתב היד של הספר הראשון להוצאה לאור. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70, ולכן ג'יי-קיי רולינג עוד לא הייתה בתמונה, והמול אמר לה שהוא חושש שילדים יפחדו מהרעיון של בית ספר למכשפות. אבל היא בסופו של דבר הצליחה להביא את הספר שלה לפרסום, ועד היום הסדרה הזו מכרה משהו כמו 5 מיליון עותקים, הפכה להיות מאוד מאוד מצליחה, הפיקו סרט טלוויזיה על פיה, עם הופעת אורח מאוד משעשעת של טים קארי בתור הקוסם הגדול, שבא ושר שיר מאוד מאוד חמוד, ופירוז'ה בלק בתור מילדרד האבל הגיבורה. ויש לנו כאן עולם שבעצם מאוד מאוד מוכר לדור שכבר ידע את הארי פוטר, זה בספר לכישוף, הגיבורה מילדרד היא מכשפה מאוד גמלונית ונוטה לעשות כל מיני טעויות שהן בעצם הבסיס לסדרה, וזה בית ספר תיכון שעובר איזשהו שיקוף לעולם הקוסמים, שוב עולם שאנחנו כבר מכירים אותו, יש שיעורים בכישוף ושיעורים בטיסה על מטטה, ומילדרד היא תמיד הכי פחות מוצלחת, כשכולן מקבלות חתולים שחורים כמובן, היא מקבלת חתול ג'ינג'י. וכשכולם מצליחות לעשות את שיקוי הצחוק שנדרש מהן לעשות, היא מצליחה להפוך את עצמה לבלתי נראית, וכו'. אז אין לנו כאן את כמובן הסיפור הגדול והמורכב שרולינג שוזרת לתוך ספרי הארי פוטר, אבל אנחנו כן מקבלים את השיקוף הזה של בית הספר התיכון לבנות במקרה הזה, רק בנות לומדות בו, מבעד לעיניה של מילדרד, המכשפה הגרועה הזו. ספרים מקסימים, ספרי ראשית קריאה, שגם תורגמו לעברית על ידי המומחית לפנימיות המכשפות, גילי ברילל, שתרגמה גם את ספרי הארי פוטר. אז מאוד מאוד מומלצים, יש סדרות טלוויזיה רבות שנעשו על פי הספרים הללו, באמת נח עליהם איזשהו קסם תמים ומקסים שידבר לכל ילד או ילדה שאי פעם הרגישו שהם אולי לא הכי מוצלחים בכיתה. אז מי שעוד לא הכיר את ג'יל מרפי, מאוד מאוד מומלץ לו לחפש את ספריה.
מאוחר מדי, אבל זה הזמן בכל זאת להכיר.
אף פעם לא מאוחר מדי.
לא, ודאי, ודאי. היצירות האלה חיות הרבה מעבר ליוצרים שלהם, ברור. טוב, אז אנחנו מודים לך על הדברים. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, ומגישת העסקת האחיות גרין בגלי צהל. תודה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שמרו על עצמכם, הביטו מה קורה מסביב, גשו להתחסן אם לא עשיתם כן עד כה. מחר התוכנית חדשה, להתראות.